ברוכים הבאים לפודקאסט השיעורים שלא למדתי בבית ספר. אני קוראים מיכל מלמד, ובכל פרק אני פוגש אדם יוניקי, אדם מיוחד, אדם שעשה איזושהי דרך לא טריוויאלית, שככה נוכל to pick his brain, לשאול קצת שאלות, ומה שנקרא להשאיר את חיינו. ואם יש דבר שאני נורא משתדל לחקור אותו כל הזמן, ולהיות בשימת לב עליו, ולהיות עם מה שנקרא תודעה פתוחה, זה כל הזמן להסתכל על איך נבננו אבולוציונית, איך התפתחנו אבולוציונית, כדי לבוא ולהבין איך אני יכול להתנהל בסביבה היומיומית שלי היום בצורה נכונה. כי אנחנו היום חיים בעידן שהוא שונה לגמרי מהסביבה, אנחנו חיים בעידן ובסביבה שהיא שונה לגמרי ממה שהתפתחנו בה לאורך הרבה מאוד שנים. התפתחנו בסביבה שונה, לא, וכל המנגנונים הפסיכולוגיים, הביולוגיים, הפנימיים שלנו, הם התפתחו כדי לבוא ולהכיל סביבה אחרת, ולא את הסביבה הזו שאנחנו חיים בתוכה כרגע. וזה יוצר המון המון חיכוך. כל מיני מנגנונים, התראות, אלרטים שקורים בפנים, שלא מותאמים בהכרח לסכנות האמיתיות שקיימות היום. וכדי לבוא ולדעת איך להתנהל טוב יותר בתוך העולם הזה, אני רוצה קודם כל הרבה פעמים לבוא ולהבין איך התנהלו בעבר, ואיך התפתחנו, ודרך הדבר הזה לבוא ולמסגר כל מיני תכונות מסוימות שקיימות בתוכנו, כל מיני מנגנונים שקיימים בתוכנו, וכל הזמן לחיות על הציר הזה, בין אם זה האוכל שאנחנו אוכלים, ובין אם זה ההתנהגויות הבין אישיות בין אנשים שבהם אנחנו חיים, ובין אם זה הסביבה שבתוכה אנחנו חיים וכו'. ודבר נוסף שאני מלביש על הדבר הזה, זה משהו שאותי גם כן נורא מעניין, זה כמה בסוף, וזה גם שאלה שאני נשאל המון, כמה בסוף מהתוצאות שלנו בחיים זה סביבה, וכמה מהתוצאות שלנו בחיים זה בסוף גנטיקה, DNA, משהו שנולדנו איתו. Nature or nurture. ופה, אני חושב שהבאתי, אין אדם מתאים יותר לבוא ולדבר על שני הנושאים האלה, וגם נראה לי קצת עוד מיליון דברים. כבר בדרך לפה, דיברנו על איזה 17 נושאים שכל אחד יכול להיות פודקאסט אחר לחלוטין. דוקטור דני זאבי, איזה קשתה כאן.
אהלן, אהלן.
חוקר גנטיקה וראש החוג לביוטכנולוגיה במכללה האקדמית הדסה, בעל דוקטורט ממכון ויצמן ופוסט דוקטורט בגנטיקה של האדם באוניברסיטת פרינסטון, לא פחות ולא יותר, ו-UCLA. איזה כיף שאתה כאן. תודה על הזמן שאתה מקדיש לנו.
תודה לך על הזמן.
ובא לי קודם כל שאני אתחיל לדבר על אחד מהדברים שדיברנו עליהם קצת לפני. מאיפה התפתחה התכונה הזאת, או המעלה הזאת, או העשייה הזאת, או לא יודע אפילו איך להגדיר את זה, אלטרואיזם, כאילו מאיפה מגיע המקור של הדבר הזה? זה לא יודע כמה זה קשור בהכרח למה שנדבר, אבל אני חושב שזה ייתן איזשהו קונטקסט טוב, אז דווקא זה היה סופר מעניין, כי דיברנו על אלטרואיזם כאיזה משהו שהוא באיזשהו מקום טיפה לא לוגי לעשות, מהסתכלות הישרדותית, כי אם אני נותן לאחר, אז רגע, מה קורה כאן? אני בעצם לוקח משאבים מסוימים שקיימים אצלי, ואני משחרר אותם לצד השני, ואז אני מקטין את סיכוי ההישרדות שלי. אז האינסטינקט הראשוני שלי בקו המחשבה היה, רגע, חוק הדדיות, נתתי למישהו אחר, אז יש פה איזה קרמה כזאת, שהוא מרגיש מחויב לבוא ולהחזיר לי, ויכול להיות שעכשיו אני חזק, מחר אני אחלה, שהוא יעזור לי כקבוצה או כמשהו כזה, ובהסתכלות נוספת שאני נתתי איזושהי תזה מסוימת שהייתה נראית לי הגיונית, זה דיברנו קצת על לתרום בניין בבית חולים ולשים את השם שלך עליו, אז אני קצת רואה את זה כהתמודדות עם המוות, ולהשאיר לגסי מסוים, שבסוף אני, בדרך כלל זה אנשים קצת יותר מבוגרים, שכבר עשו הרבה דברים בחיים, וכבר רואים את הקצה, ורגע, טוב, אז מה נשאר בסוף? בוא נשאיר משהו. את השם שלי בכמה מקומות, כדי שם קוד סמי אופר כאלה, ובתי חולים ברמב״ם שמלאים בזה, אז זה כל מיני זוויות כאלה. אז זה מה שנראה לי, ונתת איזושהי תזה קצת נוספת, לא יודע אם אחרת, אבל שהיא מגניב לבוא ולחשוב עליה מהמקום הזה.
כן. תראה, אלטרואיזם זה שאלה שמאוד עניינה ביולוגים אבולוציונים המון שנים, כי התנהגות מאוד מוזרה, בדיוק כמו שאתה אמרת, בטבע, בסוף זה, אתה יודע, אתה מנסה לשרוד ולהתרבות. אתה רואה את אלה שהצליחו לשרוד, ובעיקר, או אפילו רק את אלה שהצליחו בעצם להתרבות וכמה שיותר. אז אתה אומר, אם אתה נותן מהמשאבים שלך, אז אתה תשרוד פחות, אתה תתרבה פחות, ואז אתה לא תראה, לא מצפה לראות התנהגויות כאלה. ואני חושב שאחד החוקרים הראשונים שהצביעו על כיוון מחשבה אחר, שבעצם מצדיק מבחינה אבולוציונית אלטרואיזם, היה דווקא חוקר ישראלי, פרופסור רמות זהבי, שהיה ביולוג צפר, חוקר באוניברסיטת תל אביב, זכיתי ללמוד אצלו קורס בתואר הראשון, הוא נפטר לפני כמה שנים, והוא העמיד את תיאוריה שנקראת תיאוריית ההכבדה. ודרך הסתכלות ביולוגית אבולוציונית שהתחילה בהסתכלות על בעלי חיים, הוא מגיע דרך התיאוריה הזאת עד אפילו להתנהגות אלטרואיסטית שאנחנו רואים, ומסביר אותה באמצעים דווקא ביולוגיים אגואיסטיים. זאת אומרת שאלטרואיזם הוא בכל זאת איזשהו סוג של אגואיזם. אז אני מצטער לקלקל קצת את החגיגה האנושית הזאת של בוא נדע.
בן אדם, הוא טוב מטבעו, הוא חלק מההגשמה המלאה שלו.
כן, אנחנו רואים את אלה ששרדו. אוקיי, אז מסתבר שאלטרואיזם בתנאים מסוימים הוא עוזר לך לשרוד יותר טוב ולהתרבות יותר טוב. והדרך שהוא התחיל להסתכל בה על העניין הזה היה מה שהדליק אצלו את כל העניין, היה הסתכלות ביולוגית על הזנב של הטווס. אתה מסתכל על טווסים בטבע, אתה אומר, זו התנהגות מאוד מוזרה, אתה מגדל איזשהו זנב כזה ענקי, מאוד יפה, אבל מאוד מכביד עליך, אתה טרף הרבה יותר קל, הרבה יותר קשה לך לברוח מאיזה חיה טרף, כשאתה מחזיק זנב עצום כזה. אז ההסבר הראשון של הביולוגים שהסתכלו על התופעה המוזרה הזאת היה, טוב, אתה מגדל זנב מאוד גדול ומאוד יפה, ואז הנקבות ירצו אותך יותר, אתה תוכל להזדווג יותר, להעמיד יותר צאצאים, אז למרות שההתנהגות הזאת היא לא כל כך טובה, היא לא יעילה.
כן, יש פה איזה נש כזה, מרמת כמה אתה תטרף לעומת כמה אתה תעמיד צאצאים.
כן, אבל אז אתה אומר, רגע, אבל טווס עם זנב קצר בכל זאת, כאילו, למה שתתפתח התנהגות כזאת שנקבות מעדיפות את הדבר הזה? זה גם מוזר, כאילו, למה שלא יעדיפו טווס חזק, בריא, ושגם בורח מהאויבים שלו? אז משהו מאוד מוזר כאן, ו... אני זוכר שהוא סיפר לנו בקורס על איך סטודנט שלו שאל אותו את העניין הזה, והוא נתן את ההסבר הרגיל הקונבנציונלי, ולעצמו זה לא היה נשמע הגיוני. ואז הוא פיתח את התיאוריה הזאת, שהעיקרון שלה הוא מאוד פשוט. הוא אומר שבעצם הזנב הזה הוא בעצם פרסומת. פרסומת אגואיסטית. מה שהזנב הזה אומר לתווסות זה, הזנב שלי הוא כל כך גדול וכל כך, כל כך מכביד, שאפילו שיש לי זנב כזה גדול ומכביד והטרופים יכולים לרדוף אחרי יותר בקלות, אני כל כך גדול וחזק ורץ מהר שאני מסוגל להחזיק אותו. ולכן כדאי לכם להזדווג איתי.
ואף על פי כן.
וזאת פרסומת, הרעיון הוא שאתה חייב לפרסם את עצמך עם פרסומת שיש לה קוסט. כי אם אין מחיר לפרסומת העצמית הזאת, אז יכול לבוא חקיין. לגדל זנב כזה, אם לא היה מחיר שמישהו יכול לטרוף אותך, אז כל הטווסים היו מגדלים זנב עצום, יפה וזה, והיו מתחפשים לטווסים מאוד חזקים. אבל רק טווס שהוא באמת מאוד חזק, מאוד מהיר, באמת יכול לברוח מהטורפים שלו. אז הדרך, כאילו, יש פה שני אלמנטים. אחד זה שאתה מפרסם את עצמך דרך דווקא הכבדה, דרך משהו דווקא שהוא בעייתי מבחינתך, והדבר השני זה שחייבת להיות בעיה אמיתית עם זה שיש לך את זה, אחרת חקיינים יבואו. אותו דבר, אתה רואה את ה...
כאילו צריך להיות אמיתי, זה לא משהו שהוא נכון, יכול אתה... להיות מזויף.
בדיוק, אתה רואה את הצבעים האלה באפריקה, שכשהם בורחים מטורפים, הם קופצים לגובה. כן. נורא גבוה. עכשיו, זו התנהגות לא הגיונית. כן. למה לקפוץ לגובה?
אתה קופץ לגובה, אתה גורם להם להבין. אם אני קופץ כל כך גבוה, אז תשחרר ממני, כי אתה לא תתפוס לי, חבל עליה הזמן.
תלך על איזה מישהו חלש בעדר שלא קופץ כל כך גבוה. עכשיו, שאתה רואה שגם לאלה שקופצים גבוה, כשהלוויה מתקרבת אליהם, אז הם ברוכים יפה מאוד רגיל.
זה גנטי, או שזה התנהגותי? ואז חיקוי של ההתנהגות הזאת?
אז אני לא מכיר שמצאו גנים ספציפיים גורמים לך להיות יותר, להתנהג יותר בהחצנה או פחות בהחצנה. בכלל, נושאים של התנהגות, הם על אתה יודע, על הספקטרום הזה של בין סביבה לתורשה, הם תמיד בצד היותר של הסביבה. הלוואי שהם היו יותר בסביבה של הגנטיקה, אני גנטיקאי, אני מבחינתי שהכל יהיה גנטי, אבל כמו שזה נראה, רוב הדברים של חשיבה, של התנהגות, הם נרכשים יותר, הם נלמדים יותר.
זה כאילו מנגנון שהוא דומה, שם קוד, טרייל אנד ארור כזה, שגילו משהו בטעות, ואז מחכים אותו, וזה עובר דור לדור, כזה. אבל זה יכול להיות גם, אותו דבר כמו בגנים, שגם כן יש פתאום איזה פיצול כזה או אחר, או איזה שינוי בין...
כן, אבל בוא נגיד, אם תיקח, לא יודע, צבי כזה, ותשים אותו בלי לראות אף פעם אף אחד מתנהג ככה, אני לא יודע אם הוא יפתח התנהגות כזאת, היא לא כל כך סביר.
מעניין.
עכשיו נחזור רגע לאלטרואיזם שהתחלנו איתו, אז גם אלטרואיזם הוא סוג של פרסומת בסוף. אותו סמי אופר שבא ותורם מלא כסף להקמה של אגף בבית חולים או בניין בבית חולים, הוא אף פעם לא שם שם את הבניין בעילום שם. תמיד תוקע שם שלט וכתוב, בניין זה נתרם על ידי זה. עכשיו, התרומות האלה זה סוג של פרסומת, ויש לפרסומת הזאת מחיר, זאת אומרת, מישהו שהוא אין לו את כל הכסף הזה, לא יכול באמת לעשות חיקוי של כן. זה, עכשיו, הוא שם את הכסף, הוא אומר, תראו, יש לי כל כך הרבה כסף, שאין לי בעיה לוותר על חלק גדול ממנו, ולשים פה כמה מיליונים על הבניין הזה. זאת אומרת, והפרסומת הזאת היא לא חייבת להיות רק החצנה של עושר, יכולה להגיד, אני כל כך נדבן, אני כל כך טוב, כדאי לכם לעשות איתי עסקים, כדאי לכם להיות בחברתי.
גם בסיפור הפנימי, אני חושב, של בן האדם, שהוא מייצר תרומה מסוימת, אז הוא אומר, הנה, עשיתי, תרמתי, בסוף אתה גם רוצה להרגיש עכשיו, זה גם שאלה, שאלה אם זה גנטי או לא גנטי. אבל, כי זה מרגיש שאלה. כי בסוף כשאני נגיד תורם, אז בסוף זה למול מוסכמות חברתיות מסוימות שאני חי בתוכם, שבן אדם טוב הוא כנראה בן אדם שתורם ועושה טוב, good for the environment, כזה כסביבה. אז גם בסיפור הפנימי אני בסוף חי על פי איזה values מסוימים שהם סביבתיים כנראה, נכון?
אז אני לא יודע להגיד, אני לא חושב שיש גנים ספציפיים שמישהו יהיה יותר פילנטרופ כזה או פחות פילנטרופ.
מעניין מה שאתה אומר.
אני חושב אבל שהדבר הבסיסי, ההתנהגות הבסיסית הזאת שמותמד בנו זה, בסופו של דבר, התנהגויות שהביאו ליותר הצלחה מבחינה רביעתית, להעמיד יותר צאצאים, אלה התנהגויות שאנחנו נראה אותם יותר, וגם יהיה להם באיזשהו מקום גם איזשהו בסיס גנטי. זאת אומרת, ההתנהגות הכללית הזאת של לעשות דברים כדי להתבלט, כדי למשוך תשומת לב, כדי להצליח יותר עם המין השני, אז זה דברים שבהחלט צפוי ורואים אותם גם בגנטיקה. בוא תיקח למשל התנהגות אגרסיבית. אז יש לנו גנים, אתה לוקח מישהו עכשיו, אתה נותן לך זריקת טסטוסטרון, ההתנהגות שלך תהפוך להיות הרבה יותר אגרסיבית, התערבות כימית לחלוטין, יש לך גן לייצור של הדבר הזה, יש לך מתכון בתוכנית הגנטית שלך לייצור של הדבר הזה, ואין לי שום ספק שיש אנשים שיש להם וריאציות גנטיות שהם מייצרים מראש יותר טסטוסטרון, ויש כאלה שמייצרים פחות. אז אתה יודע, זה צריך להסתכל על איזה התנהגות, ככל שזה תהיה התנהגות יותר, בוא נגיד, בסיסית כזאת, פרימורדיאלית כזאת, משהו שהוא יותר קרוב לבעלי חיים, כן, יהיה לזה יותר רקע גנטי, ואתה ממש תוכל למצוא את החומרים שזה. ככל שזה התנהגות שהיא יותר מורכבת, מסובכת, יותר חברתית, אז יכול להיות שבבסיס שלה יש איזשהו רקע, כן, יש איזשהו רקע גנטי, אבל הוא להתנהגויות המאוד בסיסיות. המשהו היותר מתוחכם, הפינס וזה, זה כבר יהיה משהו שאתה ראית כזה ולמדת את זה, ראית שזה לא עובד, ראית שזה כן עובד. אנחנו מקבלים את זה הרבה יותר דרך ההתפתחות. אם הייתי צריך להפיין את זה באופן כללי.
הנחת היסוד הכללית היא שבסוף המטרה העליונה של יצור חי היא לשרוד ולהתרבות?
אז זה, שוב, זה קצת מתה. זה לא שיש לנו איזושהי מטרה כזאת, אלא זה שמי ששרד והתרבה, אנחנו רואים אותו היום.
כן.
ולכן תכונות שתורמות להישרדות ולרבייה, פשוט הן מאוד נפוצות. אתה מבין? זה לא שאני נולד ואני צריך להתרבות, אני צריך לשרוד. אז מי שיש לו self-preservation כזה, יצר קיום והוא רוצה לשמור על החיים שלו וזה, אז הוא ישרוד יותר, ואז הוא גם יעמיד צאצאים, ואז גם הם יהיה להם את ה... לכן זו תכונה שאתה רואה אצל כל בעלי החיים, וגם אצל בני אדם, של self-preservation כזה, ושל אגרסיביות איפה שצריך, ולא אגרסיביות איפה שצריך, ואפילו התנהגויות כאלה כמו tit for tat, כאילו אתה נותן ואתה מקבל מה שדיברת עליו קודם, זו התנהגות שאנחנו רואים גם אצל בעלי חיים, זה משהו מאוד מאוד בסיסי, מאוד... אז אני מאמין...
של בעלי חיים שחיים בקבוצות, אני מניח.
כן, כן. בעלי חיים שחיים בקבוצות, כי אתה, זה נורא חשוב, למשל, שתהיה לך הזדמנות גם למפגש עתידי, שבו אתה תקבל חזרה את מה שאתה נתת. אם אין מפגש חוזר, אז באמת אין לך אינטרס להיות טוב. זה, ריצ'רד דוקינס, גם ביולוג אבולוציוני גדול, מתאר בספרים שלו בדיוק את הנושא הזה, של האסטרטגיות האלה, של באיזה אסטרטגיות כדאי לנהוג. אז הוא מתאר איך הם בנו תוכנת מחשב, שבעצם עושה, דרך תורת המשחקים, אתה מכיר בתורת המשחקים את דילמת האסיר?
ברור.
אוקיי. אז יושבים, נגיד אנחנו יושבים שנינו, ויש לנו אפשרות, אם אני מלשין עליך, אז אני מקבל איזשהו פרס, ואתה נזק. אתה מלשין עליי, אתה מקבל פרס, ואני מקבל איזשהו נזק. שנינו מלשינים אחד על השני, שנינו מקבלים איזשהו נזק, ואם שנינו שותקים, אז שנינו יוצאים הכי טוב, נכון? אבל תמיד שאתה פותר את דילמת האסיר, אם אתה פותר את זה לפעם אחת, אז תמיד האסטרטגיה הנכונה היא להלשין על השני.
כן.
נכון? כי אם אני, בוא ננתח את זה רגע, אם אני מלשין עליך ואתה לא מלשין, הרווחתי הכי הרבה. אז אני מקבל את הפרס הכי גדול. אם אני מלשין עליך ואתה מלשין עליי, אז שנינו יש לנו נזק, אבל קטן. אם אני לא מלשין ואתה לא מלשין, אני מקבל פרס, אבל הוא כאילו לא כמו שאם הייתי מלשין עליך ואתה לא, ואם אני לא מלשין ואתה מלשין עליי, זה הנזק הכי קטסטרופלי. אז כשאתה מנתח את זה מספרית, שעושים בתורת המשחקים את החישובים המתמטיים, יוצא שתמיד כדאי לך להיות תכלס דרק לאחרים.
כי זה טרנזקציה חד פעמית,
אירוע חד פעמית.
זה כמו אם שיש גם תורת המשחקים, משהו קלאסי של כסף, של יש 100,000 שקל, ואומרים שני אנשים מכסים אותו לחדר, ואומרים תתחלקו, אם אתם מסכימים על הסכום, אז אתם סבבה, תתחלקו. ואם אתם לא מסכימים על הסכום, אז אף אחד לא מקבל שום דבר. אז הראשון אומר, יאללה, 50-50, אז השני אומר, אני נותן לך 5,000 שקל, אני לוקח 95, זאת הוצאה אחרונה, take it or leave it, וזה הכי טוב שתקבל ממני, כי אתה או 5,000 או כלום, אתה מעדיף. אז כאילו שזאת אסטרטגיה, במחאות הכי נכון.
אז למשחקים חד פעמים, זה חד משמעית, כאילו אתה צריך להיות לא בסדר עם השני, כאילו להיות דרקר. אבל כשאתה, ברגע שאתה עושה את המשחק הזה שוב ושוב, אז שווה לך לבנות איזשהו אמון עם הצד השני.
כן.
ובסימולציות
אבולוציונות... כי נתת לי בראש היום, מחר אני נותן לך בראש.
אז בדיוק, אז שנינו, אז מהר מאוד אנחנו נגיע למצב ששנינו דופקים אחד את השני כל הזמן, ואז אנחנו לא נרוויח.
אז לא היינו אמורים להיות כהומונית, כבן האדם היום, המוספיאנס שנמצא היום, הוא לא אמור כבר היה להיות באיזשהו מקום שהוא נורא חי בה, באיזה כזה קבוצתיות נורא חזקה, ובתפורטט, ולהיות כל הזמן במקום הזה.
אבל אנחנו, בדיוק כך אנחנו מתנהגים, לא? אנחנו, אני חושב שרוב האינטראקציות האנושיות, אתה יכול לשייך אותם במידה כזו או אחרת, להתנהגות כזאת של תפורטט, של
תן וכך.
תן וכך, כן. עכשיו, מה שדוקינס מראה נורא יפה, זה ש... הם לקחו את זה צעד אחד קדימה, אמרו, טוב, אז ברור שכשאתה עושה את זה חד פעמי, אז עדיף להיות רשע. אם אתה עושה את זה רב פעמי, עדיף לך לבנות אמון.
מעניין.
אבל מה שהם עשו, הם נתנו לתוכנת מחשב, הם יצרו כאילו תוכנות שמשחקות אחת נגד השנייה. ובעצם יש לך, הרווח שאתה מקבל הוא לא איזשהו פרס כספי, אלא אם התוכנה הצליחה לקבל, נגיד לעשות שיתוף פעולה, נגיד... נותן לך איזשהו פרס, אז במקום איזשהו פרס כספי, זה פשוט הכפלה של התוכנה. כאילו התרבות של האסטרטגיה.
ואז רצו לראות מה...
ורצו לראות איך הדינמיקה של האסטרטגיות.
איפה העץ הכי גדול.
אז למשל, מה שראו זה שבאמת אסטרטגיה של tit for tat היא אסטרטגיה מאוד טובה. היא מביאה להרבה צצאים, ומהר מאוד נוצרות לך קבוצות של אסטרטגיות שמשחקות אחת נגד השנייה באסטרטגיה הזאת, ואז יש מצד אחד הם כאילו משתפות פעולה כל הזמן, מצד שני, ברגע שזה אחד דופק את השנייה פעם אחת, אחר כך כבר לא תוכל. אבל ברגע ש... ואם יש לך...
נידוי מהשבט כזה במחאות.
כן, עכשיו, מצד שני, כשיש לך אסטרטגיות שהן טובות, שהן כאילו מתחילות נגיד תמיד מלתת ולאפשר ולא להלשין בדילמת האסיר וזה, זה רואים פתאום צמיחה של איזושהי אסטרטגיה אחת שמגיעה לשם, שהיא מין, שהיא תמיד דופקת את השני, והיא מנצלת את הטוב לב של כל הסביבה הזאת.
מעניין.
ואז יש לה הרבה צאצאים, עד שזה מגיע למצב שהצאצאים שלה מתחילים...
ואז בא רגולטור ומוציא חוק.
לא צריך, לא צריך. כי הצאצאים של האסטרטגיה הרעה, מתחילים להילחם אחד בשני באיזשהו שלב. ואז יש ירידה שלה, ועלייה של... אז ממש אפשר בסימולציות לראות איך ההתנהגות הזאת, שבסוף אנחנו רואים אותה בטבע המון, היא אסטרטגיה פשוט מנצחת, ויש כאילו, אתה יודע, כמה פינסים, יש כאילו לתת אפשרות ליריב כן להיות, לתת לו שתי הזדמנויות לפני שאתה דופק אותו בחזרה, או רק הזדמנות אחת, אבל זה כבר בקטנה. בגדול, האסטרטגיה המנצחת תמיד בכל הדברים האלה, זה אסטרטגיה כזאת, אז זה משהו, זה דברים שהם מוטבעים בנו כל כך עמוק, ואתה רואה אותם כל כך בטבע, באמת ביצורים חברתיים, שסביר להניח שזה משהו שמובנה לנו, הוא hardwired מאוד. למרות שאני לא יכול להגיד לך שמצאו איזשהו גן שאתה תעשה מוטציה ואתה תראה איזה. במידה מסוימת אולי כן, אתה כן רואה לפעמים התנהגויות פסיכופתיות ממש, ושם כן, יש
גן שיודעים לשייך אותו לפסיכופתיות?
כן.
זה לא חוסר בגן?
לא, אז רגע.
כי זה חוסר באמפתיה או כאילו קומפשן או משהו כזה?
הגנים שכן זיהו עם התנהגות מאוד מאוד אנטיסוציאלית, זה בדרך כלל מלווה גם ב... זה לא הפסיכופטים הרגילים שאנחנו רואים בסרטים ובזה, זה בדרך כלל מלווה גם עם בעיות נוירולוגיות אחרות קשות. זה איזושהי בעיה בהתפתחות של המוח כללית, וחלק מהבעיית התפתחות כוללת גם איזושהי התנהגות שהיא חסרת יכולת להבין רגש וזה. אני לא, אתה יודע, אין מספיק רוצחים סדרתיים שנראים כאילו נורמנים וזה, כדי לעשות עליהם מחקר גנטי ולגלות איזושהי וריאציה גנטית כזאת, אבל בוא נגיד שאני לא אופתע אם יגלו משהו כזה, בגלל שזה משהו מאוד, שוב, פרימורדיאלי כזה, היכולת להבין רגשות של אחרים, היכולת להיות אמפתי וזה, אז
זה כאילו יותר סביר שזה, לדעתך, גן או ניוון?
לא, ש... מה ההבדל? לא הבנתי.
כאילו, יש, אני לא זוכר את השם, פייג' לא פייג', ניקולס פייג', משהו כזה.
ניקולס קייג'?
לא. שב-1890 ומשהו, 1900, הלך באיזה אתר בנייה ונכנס לו יתד. יתד בצד אחד ויצא מהצד השני, ואיכשהו פשוט קם והמשיך ללכת. ואז סירו את זה, ואז זיהו אצלו המון המון התנהגויות אנטי-חברתיות, כי פשוט חלק משמעותי במוח גם.
כן, כן. אז חד משמעית, יש אזורים במוח שאחראים על כל מיני תחומים. יש לך אזור שהוא אחראי לאמפתיה, ויש לך אזור שאחראי לך חשיבה לוגית, יש לך אזור שאחראי לחשיבה, לשליטה מוטורית באיברים, אז ברור שזה נמצא במוח, ברור שזה התנהגות ביולוגית, זה לא שהרוצח הסדרתי יום אחד הוא רוצח סדרתי והוא פסיכופת, והיום השני הוא אימפתי, וזה כאילו קיבל לו. זה משהו שהוא כבר מוטבע אצלו במוח. השאלה אם מה שהוטבע שם זה בגלל איזושהי סביבה,
חוסר התפתחות או סביבה,
והתפתחות בכיוון מסוים, או שזה משהו שחוסר באיזשהו הורמון או זה. אז אני אומר, ככל שההתנהגות היא יותר קיצונית,
גם כאן יש שאלה רגע, האם שם קוד הוא היה כעובר בבטן, ואז היה משהו בהתפתחות שפגע לו, ונוצר כמשהו שהוא זה, או לחלופין, זה הגיע ממקום של משהו בגנים, שכבר מהקוד הראשוני כבר היה, מהמתכון הראשוני כבר רץ ככה.
נכון, ובדברים האלה אנחנו לא יכולים לדעת, אני רק יכול להגיד שככל שאתה רואה איזושהי תכונה שהיא יותר קיצונית, שהיא יותר כאילו...
זה סטיית תקן כאילו.
כן, שזה 5 סטיות תקן מהזה, יותר סביר שזה משהו שהוא יש לו... לא.
לא.
שזה דווקא או סביבתי איזושהי תאונה, כמו שאתה מתאר, אבל אם לא היה איזשהו משהו סביבתי קיצוני שאתה יכול להצביע עליו, אז כן, אתה מצפה לראות שזה איזשהו משהו גנטי. אני אתן לך דוגמה, נגיד, מתחום המחקר שלי בפוסט-דוקטורט, הגנטיקה של גובה בבני אדם. הבני אדם, ההתפלגות של הגובה, יש לך איזה מין פעמון גאוס כזה, יש לך התפלגות נורמלית, יש לך רוב האנשים הם סביב הגובה הממוצע, יש לך מעט שהם מאוד גבוהים, מעט שהם מאוד נמוכים. וחמש סטיות תקן למטה, יש לך גמדות, אוקיי? עכשיו, ההתפלגות הנורמלית של הגובה, יש לך בסיס גנטי מאוד חזק, בערך 80% מהשונות שאתה רואה בגובה אצל אנשים בפעמונה, בהתפלגות הנורמלית הזאת, זה בסיס גנטי, ועוד איזה 20% זה השפעה של הסביבה. אבל החמש סטיות תקן...
20% מה זה? תזונה ו...
תזונה, שינה, התפתחות, איך היית ברחם, הכל ביחד, לא יודעים...
כי זה קשה לנתח את זה, כי אתה צריך כל כך הרבה use cases, כל כך הרבה מחקר, כל כך הרבה שנים, כדי להבין את זה ב... אין איזה משהו שבסוף, לא יודע מה, להשתיל כאילו בקבוצות ענקיות של בני אדם, כאילו לראות כל מיני מדדים לאורך מלא זמן, או... בסוף זה חקירה, מה כזאת, אנתרופולוגית כזאת, שמסתכלים מבחוץ על בני אדם ומודדים. איך אפשר להגיע לרמה של ממש ממש לחקור את זה בדיטלס ובמדויק ובמסות? את הכל. כי אתה מדבר על גובה עכשיו, יש כל כך הרבה פרמטרים.
כן, אז ניגע בזה תכף, אבל רק אני אסיים הרגע על הגמדות. לא, הכל טוב. אז ההתפלגות הנורמלית היא מושפעת בעיקר מגנטיקה, אבל גם מסביבה. אבל החמש סטיות תקן למטה, זה מוטציה אחת ספציפית. אנחנו יודעים, בגן FGFR3,
זה תלוי איזה גמדות, אבל נכון?
יש כמה סוגים, אבל הרוב המוחלט זה מוטציה אחת בנוקלאות, באות גנטית מסוימת שאנחנו יודעים אותה. וזה גן נקרא FGFR3, וזה 98% נדמה לי מהגמדים, יש להם את המוטציה הזאת, ואנחנו יודעים למנוע את זה אם הם רוצים ללדת ילד שהוא לא יהיה עם גמדות וזה, אז שם אתה רואה ש... אז זה הדוגמה שאני נותן, שאתה אומר, שאתה רואה התנהגות מאוד מאוד קיצונית, מאוד לא סבירה, אז או תאונה, אתה יודע, יכול להיות תאונה בהתפתחות זה, או יתד שנכנס לך באתר בנייה למוח וזה, או אם אתה לא רואה איזשהו משהו כזה, אז סביר שזה משהו בהתפתחות, שיכול לנבוע גם מאיזה ביולוגי. יש דוגמה נורא נחמדה על התנהגות אנטיסוציאלית, למשל, שיש לה בסיס גנטי בטוח, כי אתה רואה שגברים הם הרבה יותר אלימים מאשר נשים. עכשיו, זה לא משנה איזה מדינה...
מעניין הקצוות כאן גם. כאילו, אתה בפרטו דיסטריביושן, כאילו, ג'ורדן פיטרסון מדבר על זה הרבה. כמה נשים יש בכלא בישראל, בנווה תרצה?
כלום. 200.
200. וכמה, כאילו, המג'ור, ונגיד, הוא נותן את זה הרבה פעמים כאנטיתזה, שמדברים הרבה פעמים על אי שוויון בין גברים לנשים, שמדברים על זה שגברים הם בדרך כלל בתפקידי מנכלות, וכביכול מובילים את המשק, וכל הוא אומר, מה זה אי שוויון? רוב הפועלים, שזה סופר לואו בתפיסה החברתית, הם גברים. מי יושב בכלא? גברים. הרבה מאוד דברים, ורוב המוחלט גברים, כי בקצוות רגע של הגאוס הזה, בסוף יושבים כל הגברים באגרסיות.
כן. אז אתה יכול לראות, אבל זה גם בקצוות, אבל גם באופן כללי, גם שאתה הולך ברחוב, רוב האנשים שיהיו יותר אלימים, שיהיו יותר זה גברים. וזה נובע מסיבה גנטית, חד משמעית. יש לנו כרומוזום Y, ויש לנו טסטוסטרון בכמות של, בסדר גודל לפחות, יותר מאשר לנשים. בממוצע, תמיד זה בממוצע. תמיד יש גברים שהטסטוסטרון שלהם נמוך, ונשים שהטסטוסטרון שלהם גבוה, אבל הבסיס להבדל הזה הוא גנטי. אז ואתה רואה, זה מהווה בסיס להבדלים התנהגותיים מאוד מאוד משמעותיים. אז יש בסיס גנטי מאוד חזק להתנהגויות, תלוי אבל מה ותלוי באיזה אופן, ובסופו של דבר, על הבסיס הזה,
אנחנו בונים את ההתנהגות שלנו לאורך החיים, לפי מה שראינו, לפי מה שלמדנו, כי בסוף, למשל, אם אתה לוקח עכשיו רק גברים, אתה מפריד רגע את העניין של כרומוזום Y, אתה מסתכל בתוך הקבוצה של הגברים, מי מהם נהיה אלים, מי מהם בסוף מגיע לכלב ומי לא, אז המשתנה שהוא בקורלציה הכי גבוהה ובאיפר ויותר מכל דבר, זה לא, זה מי התעללו בו, מי התעללו בו בבית, לא חייב התעללות מינית או משהו כזה, אבל מי כאילו הרביצו לו, מי מנעו ממנו תשומת לב, מי זה.
סביבתי.
סביבתי לחלוטין, זה המשתנה שמסביר הכי טוב את מי מגיע לכלא ומי לא מגיע לכלא. אז זה לא גנטי.
וכמה אחוז, סתם, זו שאלה מורכבת, לא בטוח שאתה יודע לזכור את זה, אבל כאילו אולי זה, כמה אחוז מגיעים, או יודעים לתת איזושהי קורלציה שזה כן גנטי, שזה כל כך קיצוני או כל כך משמעותי?
נורא נורא מעט. אז אני אתן לך דוגמה למה שכן יודעים. אז למשל, יש תאונה גנטית שקורית בהתרבות של כרומוזום Y עודף. כשאתה נולד במקום XY, אתה נולד XYY. כמו שיש תסמונת דאון ויש לך שלושה כרומוזומי 21, ואז יש לך תסמונת דאון. אז
במקום שניים, כי יש לך גברים נשים 21, 21, אז יש לך
כאילו... נכון, יש לך מאבא ומאמא את כרומוזום 21, ואם יש לך...
ניגע בזה תכף.
או מאבא או מאמא שניים, ואז יש לך שלושה סך הכל, אז יש לך תסמונת דאון. אותו דבר, אתה יכול לקבל מאבא שני כרומוזומי Y במקום אחד, ואז אתה תהיה XYY. עכשיו, יש בקרב אלה שיושבים בכלא enrichment, יש יותר אנשים ממה שהיית מצפה, נדמה לי שבאוכלוסייה הכללית יש משהו כמו 0.0 משהו אחוז של אנשים עם התסמונת הזאת, בכלא יש איזה 3%, כאילו יש יותר, הרבה יותר. אז אתה יודע, יש את זה ויש עוד כמה עדויות גנטיות לזה שעכשיו, יש לך מצד שני המון המון אנשים עם ה-XYY הזה שלא הגיעו לכלא.
בדקו את ה-XYY הזה לרמת אנשים שהצליחו? כאילו בתפקידים בכירים וכאלה?
לא מכיר. לא מכיר. אני יודע שעשו סקר כזה בכלא בסקוטלנד, נדמה לי, ואז ראו את התופעה הזאת.
כי בכלא אני מבין את האגרסיות, מצד שני יש את המקום הזה של being disagreeable, כאילו, זה שאתה, זה הרבה פעמים גם דורים.
זה תסמונת מאוד נדירה, אז אני לא מצפה לראות הרבה ממנה, גם לא בכלא, ועובדה היא שהרוב המוחלט של אלה שיושבים בכלא, אין להם את התסמונת הזאת. אז אם אתה מדבר על האחוזים, כמה מזה, הרוב המוחלט זה לא גנטי, של ההקצנה של ההתנהגות האלימה.
או, בוקר טוב.
סליחה. אז הרוב המוחלט זה לא גנטי, זה סביבתי, אבל יש לזה כן בסיס גנטי מאוד חזק, כי גברים מול נשים, כרומוזום Y, אין כרומוזום Y, כשיש לך עודף של כרומוזום Y, אתה תהיה נדמה לי פי 10 יותר סיכוי לעשות, כאילו, להיות, לייצר מתישהו במהלך החיים, וסיכוי יותר גבוה להיקלב וזה, אז יש את הבסיס הגנטי ברמה הכי בסיסית הפרימורדיאלית, אבל מעל זה, כאילו, יש המון אנשים שיש להם XY והם אזרחים למופת ולא יגיעו לכל אף פעם, הרוב שלהם.
כשאתה מסתיבלנו מקודם על האסטרטגיות רביעה, הישרדות או whatever, זה נראה כאילו יש כמה פרופילים לדבר הזה, כי אם אני מסתכל על זה היום כבני אדם, כן יש כל מיני פרופילים של אופי, בסדר, זה אופי בסיסי כזה, ששוב אפשר להגיד אם זה סביבתי או גנטי, אבל יש מישהו שהוא, האסטרטגיה שלו אולי כי הוא אלפא מייל יותר, והוא שם קוד יותר אגרסיבי או חזק, והוא הולך להיות הזה, אבל יש את האלה שהם יותר טובים בלהיות נאמבר 2 כזה, כאילו בבסיס שלהם, ויש אחרים שהם אולי, לא יודע מה, לא בהכרח מצטפתים לאלפא, אבל הם יודעים להביא ואליו במקומות אחרים והם יותר רכים, ואז כביכול שכל פרופיל הוא יש לו סיכויי הישרדות טובים אחרים, ואז גם הם מייצרים מארג של קבוצה בעצם, שלא כי אם כולם היו נוסעים להיות אלפא מייל וכולם היו עם הסופר אגרסיה, אז היית מייצר מצב שאתה כל היום בקטלות ולא נותן רגע למארג הזה.
אז תראה, זה תחום שאני לא כך מוכב בו, זה יותר כאילו הפסיכולוגיה, החברה, הסוציולוגיה וזה, אז אני לא יודע כמה אני יכול לתרום שם, אבל מה שאני כן יכול להגיד זה, ממה שקצת קראתי ומה שקצת שמעתי, זה שאתה רואה שתפקידים כאלה יכולים מאוד להשתנות. אם אתה תיקח איזה בטא מייל, ואתה תשים אותו פתאום באיזושהי קבוצה אחרת, ששם הוא יהיה הכי חזק, מאוד בקלות הוא יכול לתפוס תפקיד של אלפא מייל פתאום, רמת הטסטוסטרון שלו תעלה, והוא יתנהג איזה, אתה יכול לקחת מישהו...
אתה אומר זה אדפטיבי גם למול המשתנים שנמצאים בסביבה.
אני חושב שאנחנו רואים את זה גם ביום יום שלנו, בחברה שלנו, לא יודע, מישהו שהוא פתאום תופס את התפקיד של הליצן של החבורה, כי אין, התפקיד הזה פנוי, וזה נישה שהוא יכול לצאת, אז אנחנו, בסוף אנחנו יצירים חברתיים,
סופר מעניין מה שאתה אומר, אני גם מאוד מסכים עם זה, כן. אתה יכול להיות... אתה יכול להיות בחברה שאתה עובד, כאילו במקום שאתה עובד בו, אתה יכול להיות ממש לא אלפא מייל, ואתה יכול להיות כזה זה, אבל בבית אתה זה שגם לוקח אחריות על המשפחה שלך, וגם פתאום המשפחה האחות של אשתך, וגם על האמא שלה, ואתה פתאום עוזר להם בנהלת, ונהיית איזה אב, כאילו סוג של הצ'יף של השבט, של המשפחה, ושם אתה סופר, וזה, אנחנו נורא קונטקסטואלים. נורא, 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 נורא קונטקסטואליים. האופי שלנו משתנה מאוד בין מקום ש... זה מעניין מה שאתה אומר.
וזה נוגע בזה שאתה מסתכל על ההתפתחות שלנו מגיל אפס בעצם, אנחנו כמעט החיה היחידה שמתפתחת מרמה של, אתה יודע, תינוק שהוא נולד, מה הוא יודע לעשות? יש לו כבר מוח עם מיליארדי נוירונים, אבל מה הוא יודע לעשות? הוא לא יודע לעשות, לנפנף בידיים וברגליים ולינוק בערך, זה הפעולות היחידות שהוא יודע לעשות. ותוך שנתיים, הבת שלי נולדה כשעשיתי את הפוסט דוקטורט בארצות הברית, בגיל שנתיים היא ידעה שלוש שפות. האומנת שהייתה, דיברה איתה ספרדית, בגן דיברו איתה אנגלית, בבית דיברו איתה עברית. עכשיו, אתה מסתכל על המעבר
על
הזה...
על הפלסטיות של המוח.
כן, אבל תחשו, איזה עוד חיה מסוגלת לעשות... עכשיו, זה הכל סביבתי. זאת אומרת, זה הגירויים שהיא קיבלה מכל הסביבה, מהשפות והזה, ושדיברו איתה כאן ודיברו איתה שם. אז אנחנו מתפתחים, משתנים כל כך מהלידה ועד, אתה יודע, שאנחנו מתבגרים ומגיעים לאיזושהי בשלות מוחית, שההשפעה של הסביבה הרבה יותר חזקה עלינו. אם אתה תיקח תינוקות של בעלי חיים, אתה יודע, שנולדים בטבע, הם יד כבר יודעים לרוץ, זה, ללכת, להיזהר.
אתה רואה את הג'ירפה יוצאת מהזה, כבר הולכת.
כן,
זהו,
יאללה, עוד...
תסתדרי כפר.
גיל שנה, כבר זהו, אתה יודע, ג'ירפה כבר, לא יודע באיזה גיל, הם יוצאות לעצמאות שם, אבל...
יוצאות מהבית. שם זה חודשיים, יאללה כפר, קחי את הספית הפק עלך, שחררי, מצינו את האירוע פה. אבל זה גם שאלה, כאילו... למה? או מה הוביל לזה? אנחנו החיה היחידה שלא יודע מה, עד איזה גיל 5 אנחנו יוסלס בערך, כאילו ביכולת להסתדר, וגם בגיל 5, אפילו יותר מזה, יוסלס, מה המניעים של האירוע הזה?
וואו, אין לי מושג.
זה... שאלה...
אנחנו נורא חריגים. צריך כאילו להסתכל על... אתה יודע, אנחנו... אין עוד חיה כזאת ש...
שמעתי איזה תזה על זה עצם גילוי האש הוביל לזה שאנחנו יכולים לבשל בשר, ואז אתה עובד פחות עם הלס, כאילו אתה מוציא פחות אנרגיה, המסע יותר קל לעיכול, ואז אתה יכול יותר לטייל את האנרגיה שנמצאת, ואז המוח שלנו גדל בצורה הזאת, ואז עצם הלידה, כי אנחנו גם לא פרופורציונליים בגודל של הראש והמוח בלידה לעומת פריטים, כאילו לעומת החלקים האחרים שיש, גדלים עם מוח נורא גדול, ואז בגלל שהראש והמוח כל כך גדלים, אז הפרופורציה משתנה, והזמן התפתחות של שאר הגוף לוקח יותר זמן, כי הוא גם המוח משאב שלוקח מלא 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 אנרגיה, ואז גם הדברים אחרים, או איזה משהו בסגנון הזה.
אני לא יודע. אני לא יודע להגיד לך, אבל אני כן יכול להגיד לך שאנחנו מאוד מאוד חריגים.
קצה כאילו לגמרי.
לגמרי, כן. ותחשוב, אנחנו מתפתחים כמעט כל החיים, אנחנו ממשיכים ללמוד ולפתח את המוח ומכל מיני כיוונים וכל מיני יכולות, ואתה יכול ללמוד לנגן, ואתה יכול ללמוד לתכנת, ואתה יכול להמשיך ולפתח את המוח שלך ואת הקשרים בין הנוירונים, זה מאוד חריג, כן. להגיד לך למה זה קרה דווקא מעניין. אצלנו ולא אצל יצורים אחרים ואיך זה התפתח, אני לא יודע להגיד, אני כן יודע להגיד לך שלמשל העדויות הארכיאולוגיות, הפלאונטולוגיות מראות שקודם כל הזדקפנו, רק אז התחיל לגדול לנו המוח, רואים מעניין. את זה...
מה מניע לזה?
יש את השרידים של לוסי.
קופה.
כן, שזה סוג של מין אדם ש... הפיצול שלנו מהאב הקדמון שלנו ושל השימפנזה היה בערך לפני 7 מיליון שנה. ואז בהדרגה, שזה אגב סיפור גנטי מרתק גם, נספר לך אותו תכף אם תרצה.
אנחנו בבעיה עם... אחי, אנחנו עוד לא בכלל רציתי... מה זה כרומוזון רציתי לשאול אותך? רציתי להיכנס לך לדברים הראשונים בכלל.
אז...
אתה איש בעייתי, כן.
טוב, סליחה. הפיצול שלנו מהאב הקדמון המשותף שלנו ושל השימפנזה הוא מלפני 7 מיליון שנה בערך. ומרגע הפיצול הזה בעצם לא יכולנו להחליף מוטציות עם הקו שהתפתח לשימפנזות. ובקו שהוביל אלינו... מוצאים שרידים של כל מיני מיני אדם קדומים כאלה.
לא יכולנו, סליחה, עוד פעם?
לא יכולנו להחליף מוטציות, לא יכולנו להתרבות.
להתרבות עם אותו זה?
עם, כן.
כי היה כרומוזומים שונים?
כן, יש לנו הבדל במספר הכרומוזומים.
כמו סוס ולנו יש... בדיוק. כמו פרץ, סוס וחמור.
בדיוק.
שיכולים להתרבות, אבל הוא לא יכול להתרבות.
בדיוק. אז לנו יש 23 זוגות של כרומוזומים, לכל הקופים הגדולים יש 24 זוגות של כרומוזומים, ואם היו מזדווגים, וזה
תמונה... בוא נעשה איזה ריקאפ קטן, כרומוזון בעצם זה ספרייה לצורך העניין, נכון? שכל כרומוזון יש לנו כמה... כרומוזום, סליחה. יש לנו 23
זוגות כאלה, כן.
זוגות. זכר נקבה, זכר נקבה, זכר נקבה.
זה לא, אז הכרומוזומים יראו לך אותו דבר מתחת למיקרוסקופ.
אבל הם
הגיעו שהגיע, מי. כן, אחד שהגיע מאבא, אחד שהגיע מאמא.
אז בכפילויות.
הכרומוזום זה בסך הכל... יש לך את ה-DNA, שזה מולקולה כימית, איזשהו מבנה כימי. יש לך אטומי פחמן ואטומי מימן, וזה איזשהו סידור כימי של איזושהי
מולקולה מימן.
פחמן, מימן, חנקן, חמצן, יש כמה יסודות כאלה בסיסיים. ועכשיו, יש לך איזשהו חיבור מסוים. עכשיו, בסוף של דבר יש לך ארבע אבני בניין בסיסיות.
אותיות.
קוראים להם A, C, G ו-T, אבל זה פשוט ארבע.
שממה זה מורכב מה כל אחת?
כל אחת מהם זה איזשהו מבנה.
מבנה של מולקולה. כן, איזושהי טבעת
של אטומי פחמן, עם מימנים בצדדים.
אז כאילו יש לי את אבני בניין הבסיסיים, שזה הבסיסיות.
ארבע אבני בניין.
שזה ה...
A, C, G ו-T.
לא, רגע, לפני זה. בהתחלה שאתה אטומים עצמם, כן? שמרכיבים את זה פחמן, חנקן, מימן, אוקסיג'ן וכו', וכו'. והדבר, כל, תרכובת של כמה כאלה מרכיבה בעצם את אותו...
את האבן בניין של ה-DNA. השלמה,
של ה-DNA עצמו.
נכון. איזשהו סידור שלהם במרחב.
שזה ארבע.
עכשיו יש ארבע אבני בניין שונות, אנחנו קוראים להם A, C, G ו-T, שעות הראשונה בשם הכימי שלהם, שכל אחת, ועכשיו יש לך איזה, אתה מין מחרוזת כזאת, היא נורא נורא ארוכה, לפעמים באורך של 100 מיליון אותיות, אוקיי? שזה אורך ממוצע בערך של כרומוזום אחד, שהאבנים האלה שנמצאות שם. עכשיו, בסופו של דבר הם רק איזשהו קוד, הם איזשהו שפה שמקודדת למשהו אחר. זה כמו שאם עכשיו אתה על הדף שלך, יש לך פיקסלים על מחשב או נקודות על הדף, כן? כתוב שם, לא יודע, מה שולחן. האותיות שמסמנות השולחן, הם לא שולחן, הם רק סימבול,
כן.
שעכשיו נגר בה, הוא רואה את הסידור הזה של הקווים שאתה עשית על הדף, שכתוב שם שולחן, הוא אומר, אהה, הוא עושה אצלו תרגום במוח.
שזה ארבע בעצם, ארבע אותיות במחות.
כן, אבל... אז בעברית, בוא ניקח את הדוגמה של עברית, זה יותר קל להבין את זה, אז בעברית יש לך 22 אותיות, כן. נכון? עכשיו יש לך איזשהו, אתה לוקח קבוצה של אותיות, שין, וו, למד, חט, נון, אתה מסדר אותם באיזשהו סדר, ועכשיו כל אחד שבא ויודע עברית יכול לקרוא את זה, וללכת ולבנות שולחן מזה. אז אותו דבר, יש לנו שפה של ארבע אותיות, A, C, G ו-T, אנחנו קוראים להם, ועכשיו אתה לוקח איזה קבוצה של אלף אותיות כאלה, A, C, G, T, T, C, G, C, G, Z, וזה איזשהו סימבול לאיזשהו משהו.
יש הבדל בין למה זה אלף, ולמה משהו אחר הוא 3,000, ולמה משהו אחר הוא 22,000.
אתה רוצה לבנות מזה מכונה יותר גדולה, אז יהיה יותר ארוך. אתה רוצה לבנות מכונה יותר קטנה,
כאילו כשהמשימה במחות יותר מורכבת, אז היא יותר...
זה יהיה יותר ארוך. עכשיו, תיקח נגיד אלף אותיות כאלה, מגיע המכונת תרגום שיש לך בתאים.
שעל זה זכו בפרס נובל, נכון?
נכון, אז המכונת תרגום זה הריבוזום, עד היונת זכתה פרס נובל, אז שהיא גילתה את המבנה שלו. אבל יש לנו מכונת תרגום כזאת, שלוקחת, מסתכלת על האותיות האלה בעצם, ואומרת, אוקיי.
רגע, איך היא נראית? כאילו, כדי להבין, מה זה?
הריבוזום זה גם איזשהו אוסף מולקולה.
חלבונים כזה?
זה חלבונים ו-RNA ביחד. RNA זה משהו שדומה ל-DNA. לצורך העניין שלנו היום אותו דבר, אוקיי? אז יש לך מבנה כזה.
כל הדבר הזה, אגב, שבתוך תא, במלא תא, כאילו, כל התאים?
כן, הכל בתוך תא. יש לך המון ריבוזומים בתוך התא, והם באים עכשיו, מסתכלים על החתיכת DNA הזאת עם הרצף המסוים, אומרים, אוקיי, אני אבנה, פה כתוב אינסולין. אני אבנה מהדבר הזה, הורמון אינסולין.
זה משוגע זה.
אוקיי? עכשיו, אם יש לך מוטציה, מה זה מוטציה? זה פשוט שנגיד איזה C ב-ACGT, זה התחלף. עכשיו יש לך במקום C, שם יש לך T. וזה מקלקל, כמו שעכשיו במקום שולחן, אני עכשיו מוחק את הוו, אוקיי? אז עכשיו יש לך...
שולחה.
כן, שולחה.
שולח.
עכשיו מחקתי תנון בסוף, אז מגיע הנגר, אומר, מה אתה רוצה שאני אבין לך? מה זה שולח? לא יודע מה זה, נכון? אז אותו דבר, אז ריבוזום בונה, זה משהו עקום כזה, ולא יוצא מזה כלום, לא יוצא מזה אינסולין, ואז יש סוכרת. אז ככה זה עובד. עכשיו יש
לנו... וזה כאילו אם עכשיו שם קוד אינסולין הוא אלף, הוא רצף של אלף, אם זה 999 עכשיו הוא לא יודע לבנות?
תלוי איפה
או ההבדל. או שזה תלוי איפה, תלוי מה, אם זה עכשיו...
יש הבדלים שאתה יכול לעשות שהם לא יעשו שום שינוי, יש הבדלים
שם
של עוד אחת.
שם קודים בשולחן, הוא יהיה בצבע חום, בצבע שחור, יאללה סלמטק, אבל אם זה עכשיו בלי רגל, אז זה בעיה.
כן, כזה. אז יש, תלוי, יש אותיות שאתה יכול שם, וממש יהיה לך בדיוק אותו דבר, יש אותיות שאתה תשנה עוד אחת ולא יבנה כלום, פשוט יעצור ולא יבנה שום דבר. אז זה נורא תלוי איזה מעבר, וריאביליות העצומה, אז
כל... וכשתאים משכפלים את עצמם והכל זה, זה משוכפל לזיז קופי כל הזמן?
קופי, כל תא שאתה מייצר, יש לך כשאתה נולד 2 טריליון תאים. ועכשיו, כשאנחנו יושבים...
איזה עזוי, זה קשה לתפיסה, זה כאילו.
כן, יש לך 30 טריליון תאים בגוף עכשיו. כל אחד מהם, כשהוא נולד, קודם כל, הדבר הראשון שבתהליך של הייצור של התא, זה הכפלה של כל הספר הגנטי הזה שלך, כל הגנום שלך, מוכפל לשני עותקים, אחד בתא המקורי ואחד בתא החדש שעשית. ושם יש את כל התוכנית.
כל התוכנית לכל הגוף, לכל הדברים.
זה, כן, להכל. להכל, זו אותה תוכנית
בכל תא, התאים. אבל יש לך תאים שונים במקומות שונים בגוף, אז כל אחד מהם לוקח את החלק הרלוונטי.
כל אחד מהם מופעל בו בהתאם לסביבה שהוא נמצא בו, סגמנטים אחרים.
בהתאם לסביבה, בעצם התא הוא אותו תא
והקונטקסט. יש לו מיקרו סביבה כזאת, בדיוק. עכשיו, המיקרו סביבה הזאת היא בעצם מתחילה כבר בשלב שהיית תא אחד. כי מה קורה? אתה אומר, איך מתא אחד... בסוף זה מתפצל למלא תאים, אבל חלק מהתאים הופכים לעין.
כי הכל מלכתחילה נמצא, ואז הוא יודע באיזה חלק.
מה זה התא הראשון? יש לך ביצית, שהיא החלק הגדול, יש לה את הגרעין ששם כל הכרומוזום וכל המידע הגנטי, ויש לה את המעטפת, כאילו, ואת הציטופלזמה, זה נקרא, זה כל מה שהגרעין סוחב בו, ושם יש מלא מלא חומרים, וזה מגיע ככה מוכן.
מלא כיף.
האמא נותנת את כל מה שצריך, אבא נותן רק את החלק הגנטי. תא זרע זה בעצם הכרומוזומים ארוזים עם זנב. אוקיי? ואז הוא נכנס לביצית, אנחנו כרגע לא עושים כלום, רק תורמים את החומר הגנטי, אבל בתוך הביצית הזאת, שזה תא ענק ביחס לתא זרע, אם ראית בסרטים כזה כזה,
כאילו זה ביחס שכמה, לא אחד ל...
אני לא יודע, אחד לאלף, לא יודע.
אלף, כן. משהו הזוי.
גדול, כן. אז בתוך הביצית הזאת, כבר היא לא סימטרית. יש לה חומרים שנמצאים יותר בצד אחד, ופחות בצד השני, ואז צד אחד הזה יהפוך להיות הראש בסוף, והצד השני יהפוך להיות זנב, ומאותו רגע, בגלל החוסר סימטריה הזאת, הכל מתחיל להתחלק ולהתפצל. להשתחפל
אחרת ולהיות מופעלים חלקים אחרים.
ואז יש לך מיקרו סביבה שונה לכל תא, ובהתאם למיקרו סביבה הזאת, עכשיו, התהליך הזה הוא מדהים, כי אתה חושב, אתה יוצא מתא אחד, אתה מכפיל את זה ל-30 טריליון תאים היום שאתה יושב פה, ויש לך איברים, כן, ויש לך איברים שונים, וכל אחד עושה דברים אחרים, זה הלבלב שלך והאוזן שלך, וזה, כל אחד עושה דברים מטורפים אחרים, כאילו זה, והצלחנו לפתח את כל הדבר הזה. באמת, זה, אתה יודע, זה מעלה המון שאלות קיומיות כאלה. איך אתה מייצר כזאת שונות, כזאת התמחות, במערכת חיסונית, כן, יאללה, שאל.
לא יכול. אז רגע, אני שוב, יש לנו את ה-DNA בעצם, נכון? שזה הסליל הזה שרץ, יש לנו את ה... חומוזון
רגע,
עכשיו.
רגע, עוד לפני חומוזון, רצף מסוים של כמה אלפי אותיות, לפעמים עשרות אלפי אותיות, לפעמים כמה מאות אלפי אותיות, מהווה גן בעצם. זה איזשהו מתכון.
רגע, אז כל ה-DNA שלנו מכיל את כל הגנים ביחד?
כן, כל ה-DNA שלך, יש לך 3 מיליארד אותיות כאלה, מסודרים...
3 מיליארד בגן אחד?
לא, 3 מיליארד בכל הגנום שלך.
בכל הגנום?
כן, בכל אוקיי. הגנום. בגן אחד יש לך כמה אלפים, כמה עשרות אלפים, כמה מאות אלפים, אוקיי? של אוקיי. אותיות.
וכמה גנים הם כרומוזום?
גן זה מתכון לייצור של החומר. יש לך גן אינסולין לייצור של החומר אינסולין. יש לך גן מלנין לייצור של החומר מלנין. זה מה שעושה לך את העיניים חומות, את השיער קט, את האור... מה?
לצערי חומות.
למה? אחלה, אני מת על זה. אז יש לך... מי שיש לו עיניים כחולות, יש לו מוטציה. שהוא לא מייצר מלנין. כן, זה...
עזוב אותך.
אוקיי. אז ה... אז זה המתכונים. גן זה בעצם מתכון. עכשיו, יש לך המון מתכונים מסודרים אחד אחרי השני.
הם ברצף אחד?
יש גן, הפסקה, גן, הפסקה, גן, הפסקה. אגב, רוב הגנום שלנו
הוא הפסקות. הסליל הזה שאנחנו רואים בדרך כלל של ה-DNA הזה?
זה DNA, זה אתה רואה ממש את האבני בניין. אם תעשה זומין, אתה תראה את האבני בניין עומדות אחת מול השנייה.
הם כאילו מחוברים, אבל הם לא מחוברים בגן כזה? ב-DNA כזה?
מי?
DNA שלם. כמה הוא אמר את הרצף של כמה אותיות?
אז אני אומר, בכרומוזום יש לך בערך 100 מיליון אותיות. עכשיו, יש יצורים כרומוזום יותר קטנים, לא יודע מה, בחיידק זה 4.5 מיליון אותיות, נגיד. בחיידק רגיל שלך לך במאיים, וזה בכל הגנום שלו. בכרומוזום יש לך בערך 100 מיליון אותיות. עכשיו, זה מחולק, כמו שאמרתי, גן, כמה אלפי אותיות, ואז רווח. גן, רווח. רוב הגנום שלנו, וזה עוד דבר מדהים, זה הרווחים. אין שם, כאילו רוב הגנום שלנו הוא, מה שנקרא, ג'אנק DNA, הוא חומר גנטי שאם הייתי מוציא לך אותו, היית אותו דבר בדיוק.
כמה זה? זה 2%, לא?
אבל רק 2% הם באמת החשובים. רלוונטי. בוא נגיד שבין השני, בתוך גן יש לך, יש שם עוד מורכבות של אקסונים ואינטרונים, לא ניכנס לפרטים פה, אבל בוא נגיד רבע מהגנום שלך, יש לו באמת משמעות פונקציונלית, 3/4 היינו יכולים כנראה לזרוק לפח, וזה, אתה יודע, תמיד יש את השאלה הקיומית הזאת, נוצרנו...
By design או לא.
כן. אז כשאתה מסתכל על הגנום בעיניי...
רגע, חדד את זה, למאזינים. האם נוצרתי by design, שהם קוד באו, לקחו, עשו תוכנית נורא ברורה הזה, או שמה שנקרא trial and error לאורך הרבה זמן ולאט לאט נוצר? אז אם יש לך את הווייסט הזה כביכול
בתוך הגנום... אז אתה אומר, איזה מין תכנון גרוע זה, נכון? כאילו אנחנו, רבע מהגנום שלנו יש לו איזושהי משמעות, ושלושת רבע מהגנום אתה מעתיק 30 טריליון פעם כדי כאילו בכלל שתהיה זה, וביום... אתה מאות מיליוני תאים, כל דקה מתים לך בגוף 100 מיליון תאים, ונוצרים 100 מיליון תאים חדשים. עכשיו, תחשוב איזה בזבוז זה.
שאלה היפותטית לא קשורה. כי הרי כל דבר כזה צורך אנרגיה, נכון? כל השכפולים
האלה דברים.
אם עכשיו אני מצליח לייצר מצב שבו אנחנו, כאילו באיזושהי הנדסה גנטית כזאת או אחרת, מנקים את כל הווייסט הזה, ומתחילים לשכפל רק את מה שצריך.
כנראה שאתה תהיה יותר יעיל.
אני אהיה יותר יעיל כבן אדם, ואז אני...
אבל תסתכל על זה, אז זה הטעות שאנחנו נורא... יומנו-צנטרים, לא יודע איך לקרוא לזה, כאילו נורא, מסתכלים על זה תמיד בנקודת המבט שלנו, אבל הנקודת המבט האמיתית הנכונה להסתכל עליה זה מנקודת המבט של ה-DNA. כי ה-DNA הוא מאוד מצליח. הוא מכפיל את עצמו שוב ושוב ושוב, כולל כל הרצפים האלה שהם לא עושים כלום. מנקודת המבט של ה-DNA אבולוציונית הוא סופר מצליח. אנחנו בעצם, וזה גם משהו שטבע ריצ'רד דוקינס, המושג שהוא טבע, זה אנחנו מכונות השרידה של הגנים שלנו. הגנים שלנו הם אלה שמשכפלים את עצמם, והגנום שלנו זה שמשכפל, ואנחנו, בדיוק, אנחנו נוסעים אותו.
הם מטפים ואנחנו
הנסע. עכשיו, ואז אתה רואה בעצם, אני אתן לך עוד דוגמה, כאילו ברור שזה לא, למה ברור שזה לא דיזיין. ויטמין C. אנשים צורכים ויטמין C מהסביבה, נכון? אתה אוכל תפוז, אתה ידעת שרוב החיות יודעות לייצר ויטמין C לעצמם? למה אנחנו לא יודעים? אז כל השושלת, בהתפתחות האבולוציונית של השושלת של הקופים, לפני, אני לא זוכר בדיוק, נדמה לי לפני 60-70 מיליון שנה, משהו כזה, היה פיצול, או 30 מיליון שנה, לא זוכר את המספר המדויק, פלוס מינוס כמה עשרות מיליוני שנים. היה פיצול בשושלת הקופים, למה שנקרא הקופים רטובי חותם, וקופים יבשי חותם. אנחנו היבשי חותם, אני זוכר נכון. באב הקדמון של השושלת שלנו, הייתה לו מוטציה בגן של ייצור ויטמין C. וכל הצאצאים שלו, כולל אנחנו, והשימפנזות והגורילות ועוד כמה סוגי קופים, לא יודעים לייצר ויטמין C, ואנחנו צורכים אותו מהסביבה. עכשיו, ויטמינים, בניגוד למה שאנשים חושבים, זה לא איזה משהו נורא נורא חשוב, זה משהו שהוא, אנחנו מקבלים אותו מהסביבה, בגלל שאנחנו צריכים אותו בכמויות מאוד קטנות. כן. אז זה לא נורא שאין לנו את הגן הזה, אבל אם אתה מפליג על אונייה עכשיו איזה חודש-חודשיים, ואין לך ויטמין C, ואין לך לימונים או תפוזים, אתה תיכנס לבעיה. אבל
שזה כאילו עכשיו, סיפורים של הרבה זמן לא ידעו למה מלאכים מתים, והרבה כל פעם נסיעה יציאה לים הייתה נורא נורא מסוכנת, ולא הבינו למה מתים אנשים, ובסוף הבינו שזה ויטמין C.
עכשיו, אם אתה מסתכל על הגנום, זה הדבר הכי לא גנום בעולם, אתה מעתיק 30 טריליון פעם, 100 מיליון פעם בדקה, כן? בתאים החדשים שאתה מייצר, אתה מעתיק את התוכנית הפגומה לייצור ויטמין C שיש בה מוטציות, עכשיו כבר מאז הצטברו שם המון מוטציות, אין שום אפשרות כאילו שזה יחזור פתאום ואתה תראה בן אדם שיש לו יכולת לייצר ויטמין C, ואתה פשוט, אנחנו מעתיקים את זה שוב ושוב ושוב בלי שום תוחלת, מבזבזים על זה אנרגיה. הכמות הבזבוז היא כנראה מאוד מינימלית בסוף כתה. יש לך 3 מיליארד אותיות DNA, הגן הזה כמה אלפי אותיות, אז זה לא נורא, אבל זה הדבר הכי מוזר, אנחנו מכפילים משהו שהוא פגום, איזה מין דיזיין זה, אם זה היה באמת דיזיין. אז בעיניי, המקריות והקלקול הזה שאנחנו מסתובבים איתו, מה שאנחנו מבינים, הדבר המוצלח הזה שמייצר בסוף את המכונות שרידה שאנחנו, זה אחוז מאוד קטן מכל הדבר הזה. אז אם אנחנו מדברים על by design,
אפשר להיכנס לזה וטיפה להתפלפל על זה, כי יכול להיות שזה חלק מהדיזיין, של בעצם אתה מפיל דומינו ואתה נותן לדברים להתגלגל, כאילו זה כמו, מדברים הרבה רגע, כמה ימים שבראו את שהעולם נברא בו לצורך העניין, אז יש תזה שמדברת, כן, אז כתוב יום, אבל זה לא יום באמת, זה הפיק בנג וכל הדברים התהליכים, ושלא בהכרח יש סתירה בין הדברים, זה לא באמת 24 שעות כטיים פריים, אלא כפיגורס פיץ' של פייזים שעברו, אז יכול להיות שחלק מההתפתחות האבולוציונית, זה בעצם היה איזה דומינו אחד שנפל, והוא בעצם מתגלגל, כי אין פה באמת, במה שאמרת, איזושהי אנטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטי ההדלקה היא לדבר, אבל זה לא נראה לוגי שאם אתה כל יכול, שם קוד, או עושה את כל הדברים במאה, אז אתה, כן.
אני חושב שמה שמאוד יפה בהתפתחות האנושית זה ש...
כי גם למה, סליחה בכלל, כאילו, אם אנחנו נורים by design, לא by design, למה בכלל שתהיה אבולוציה? כאילו, כתפיסה, למה שלא מלכתחילה תייצר הכל מושלם כבר וסגר את הפינה? למה צריך להיות התהליך ההתפתחותי הזה בתוך אותו תהליך? למה? יש פה כל מיני דברים שפשר רגע...
מה שאני חושב נורא יפה בהתפתחות האנושית זה ש... אתה יודע, בני אדם לפני אלפי שנים ראו כל מיני תופעות כאלה, רעידת אדמה, סופה, אתה לא יודע זה, אתה אומר, אתה לא יודע להסביר את זה.
אל הגשם, אל המים, אל...
כן, אז ההסבר הכי פשוט זה שיש איזשהו כוח עליון שעושה את זה. ואז אתה מתחיל פתאום להבין שהרעידת אדמה זה נגרם בגלל הלוחות הטקטוניים, לא יודע מה זה, אוקיי, יש לך הסבר עכשיו, אז אתה, אנחנו כל הזמן הולכים ודוחקים בעצם את ההסבר הזה, שיש איזשהו כוח עליון שעושה דיזיין להכל, לטובת תחליפים שאנחנו מבינים איך זה עובד, אתה יודע, הירח, זה איזשהו אל שהוא זז בשמיים וזה, עד שאתה מגיע לשם, אתה רואה שזה חתיכת אבן שאתה עשה בחלל מסביב לכדור הארץ. אז אתה אומר, טוב, זה כנראה שאין לו איזה כוחות קסומים איזה. אז אני חושב שהאנושות הוא בכיוון של, אתה יודע, אנחנו הולכים ובעזרת המדע...
אתה תמיד עונה, את אבל אתה תמיד עונה על האיך, אתה לעולם לא עונה על הלמה. והלמה בסוף, עד ש או אם בכלל תהיה אתה מענה על הדבר, למה מלכתחילה, כאילו, בסוף...
אז זהו, האם יש באמת הבדל בין האיך ללמה? זאת אומרת, ברגע שאתה מתאר איזשהו מנגנון סדור שמוביל בהכרח מנקודה א' לנקודה ב'.
אבל למה מלכתחילה? למה מההתחלה? או איך המנגנון הזה נוצר?
מסכים, אבל אז אם אתה לוקח את זה, כל הזמן דוחק את זה באמת אחורה, 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 ואז אתה מגיע לשאלה מה היה לפני המפץ הגדול, ומה גרם לזה שיהיה חומר כזה בעולם ולמפץ הגדול לקרות, אוקיי, אז אני אומר, אוקיי, אם הוויכוח שלנו עכשיו, אם שם היה איזשהו כוח עליון שהתחיל את הכל או לא,
אתה עושה ריברס אנג'ינירינג להכל בסוף. אתה מבין שלפני 13.7 מיליארד שנה היה לך מפץ גדול, סבבה, אבל מה יצר, מה יטריק, מה נוצר את הדבר
הראשון? אבל כבר יש לנו הסבר מעולה למה קרה מאותו רגע. כן. ומה הוביל עד אלינו.
אתה מדבר על איך. אתה עדיין נמצא בשאלת האיך.
אוקיי.
בתשובת האיך. ולא בשאלת הלמה, או מה היה הדומינו הראשון, או מה יצר. עכשיו אני אומר לך את זה בתור אתאיסט, כן? לא בתור מישהו שזה, אני סתם, כי זה שאלות שאני גם שואל את עצמי, ושוב, דיברנו על זה קצת לפני, שאני לא חושב שהקדשתי לשאלה הזאת, היא מספיק, מספיק, מספיק מחשבה, כדי באמת להגדיר את עצמי במאה אתאיסט או לא אתאיסט, אבל אין, ברור שלי אין תשובה, וגם חכמים וגדולים, אבל אנחנו תמיד עונים על האיך בסוף. אתה בדרך מבטל בתשובה של האיך כל מיני איכים אלטרנטיביים שחשבת שהם אלוהיים. שם קוד, מה שאמרת מקודם, על יש גשם, אז זה זהוס, והוא כועס, אין גשם, אז זהוס כועס, או היה צונמי, אז פוסידון כועס, או כל פעם משהו אחר, אבל לאט לאט אתה מבטל את הדברים האלה, אבל בסוף יש פה את השאלת למה, או מה הניע את הדבר הזה מלכתחילה, והיא לדעתי שאלה שמפתירה אי פעם.
מה, אבל תחדד לי את זה, מה זאת אומרת למה? למה?
למה נוצר מלכתחילה?
למה נוצר מה?
כן, הכל, או מה יצר את הכל מההתחלה של זה?
אוקיי, אז אנחנו חוזרים, אבל אני חושב שאנחנו בסוף, אם אנחנו מסבירים מדעית את כל השלבים עד אותו רגע של המפץ הגדול, שאנחנו לא יודעים מה היה לפניו, ואנחנו לא יודעים מה גרם לו, אוקיי, אז שמה כאילו, זה לא רלוונטי לחיים שלנו היום.
זו תשובה מעולה תמיד להכל.
דחקנו את זה מספיק אחורה, כדי שזה יהיה לא רלוונטי לחיים שלנו היום, ואיזה אוכל מותח על יכול אחרי מתי.
לא, זה כבר אירוע אחר, זה שיחה אחרת לחלוטין. כן, זה שיחה אחרת לחלוטין. זה גם עדויות. אז אני חוזר רגע אחורנית ברשותך. אז החומוזון בעצם, חומוזום זה בעצם
פשוט סידור, פשוט שרשרת נורא ארוכה, שיש עליו הרבה מאוד גנים, הרבה מאוד מתכונים ליצור של כל מיני חומרים.
וכל חומוזום מכיל X מסוים של גנים,
שכפול... נכון, עוד דוגמה מעניינת. חומוזום מספר 2 אצלנו.
שנייה, רגע, לפני שאתה מסביר ברשותך, אז בעצם יש לנו 23 חומוזומים, נכון? לגבר, ו-23 חומוזומים. רגע, רגע, זה אותם חומוזומים.
46 חומוזומים. 23 חומוזומים שהגיעו מאבא שלך, ו-23 חומוזומים שהגיעו מאמא שלך.
וכשאני בסוף בזרע שלי, לצורך העניין, יש רק 23
שהם... נכון, זה תאים מיוחדים, התאי הזרע ותאי הביצית, זה התאים היחידים בגוף שיש להם רק חצי מהכמות של חומוזומים.
הבנתי, כן. אז אני בתוכי יש 46, אבל בתאי רבייה שלי יש 23.
נכון, וקורה תהליך נורא מעניין,
וכל אחד קרה... מהם הוא בעצם, שוב, בלק של גנים, שבחומוזום אחד יש הכי הרבה, בשתיים קצת פחות, שלוש נכון. קצת פחות, ארבע קצת פחות וכו' וכו', ויש איזה אחד שהתבלבלו בו, נכון?
נכון, 21 הוא הכי קטן, לא, ויש לך את 22, אבל כשהסתכלו על זה מתחת למיקרוסקופ טעו, וזה היה פעם.
ואיך זה נראה חומוזום? כאילו מה...
פשוט
שלי, מה, כאילו, פשוט רצף?
חומר כימי כזה, כמו, במבחנה, כשאתה מבודד DNA ממישהו, זה נראה כזה כמו סמרק כזה קצת. מין חומר צמיג כזה שקוף בתוך הנוזל, זה נורא יפה. אתה, תהליך של הפקת DNA, אתה מגבש את ה... זה אחד הדברים שאני חייב בעולם, אתה בסוף ממצא אותו.
כל אחד מהמוזרויות שלו, כל בסדר, אנחנו מחפדים כאן את כולם.
אתה מפיק, אתה מוציא, אתה מפרק את התאים עם איזשהו סבון כזה וזה, ובסוף אתה נשאר רק עם ה-DNA, אבל אתה עוד לא רואה אותו, זה בתוך נוזל שקוף, בתוך מבחנה כזאת.
X כמה אתה צריך כדי לראות אותו? כאילו, מה איך המיקרוסקופ?
לא,
מה אתה רואה בסוף? מה אתה מצליח לראות?
כשאתה מסתכל במיקרוסקופ, אתה רואה מבנים מאוד גדולים. אתה לא רואה, כאילו, ממש את האותיות. ה-ACG ו-T זה הרבה מדי קטן בשביל לראות את זה. אבל כשהחומר עצמו, שיש לך בתאים, בסוף אתה מפיק אותו בכמות גדולה, וזה מצא בתוך איזו מבחינה שקופה כזאת, ואז אתה הופך אותה, אתה עושה כזה 1, 2, 3, 4, ופתאום זה מופיע לך בתוך
כזה הזה. כזה סללום כזה?
וואי, זה מדהים, זה מדהים. הדבר הכי יפה בעולם, אני כל פעם שאני רואה את זה, אני קורא לאנשים במדע בובות. הופכים ככה, כולם...
אז החומוזום בסוף, כאילו, זה פשוט סלילים שנמצאים אחד עד השני?
זה סליל כזה פשוט ארוך, הוא ארוז מאוד מאוד טוב, מאוד מקופל כזה על עצמו, מגולגל.
וכל ה-23 זה אחד ליד השני כזה, או איך זה עובד?
הם סוחים להם, בגרעין של התא.
הבנתי.
כן, ויש לך 46 כאלה שלו.
לא באיזה סיקוונס או משהו, הם פשוט סוחים בצורה ספורדית. סוחים,
מפוזרים, כאילו פתוחים, סגורים, כן. לגמרי מין בלק כזה בתוך הגרעין, ארוזים מאוד מאוד בתוך הגרעין. וכל פעם מופעל חלק אחר מהם.
ואז בא הריבוזון ו...
לפני הריבוזון יש עוד חלק ריבוזון. שאתה לוקח את ה-DNA והופך אותו ל-RNA, ומ-RNA לחלבון.
מה ההבדל בין DNA ל-RNA?
יש הבדל כימי קטן, ו-RNA הוא קצת פחות יציב, ואתה איזשהו שלב ביניים כזה. אגב, ה-RNA הוא גם...
שה-DNA כאילו זה מין סוג של... לא יודע איך זה, כאילו אורות הפעלה ו-RNA זה כמו חומר גלם, כאילו?
לא, ה-DNA זה פשוט, יש לך בספר את, את כל מה שכתוב, המשפטים שכתובים בספר, זה ה-DNA. עכשיו אתה רוצה, יש לך ספר עם 1,000 עמודים, כן? וכתוב אינסולין רק באיזה עמוד אחד. אז אתה בא, אתה לוקח איזה חתיכת דף קטנה כזאת, אתה כותב עליה רק את המתכון של אינסולין, ואתה מגיש לריבוזום. אז הדף הקטן הזה זה RNA.
הבנתי. זה חתיכה כאילו...
כן, אתה קודם מעתיק, אתה לא רוצה לפגוע, אתה לא לוקח ממש את ה-DNA, ה-DNA זה רק לראות אותו ולהעתיק ממנו, ואז החלק המועתק, אתה אגב...
איך הוא מועתק? מי מעתיק אותו?
יש חלבון שעושה את זה.
אחי, יש איזה סופר סתם קטן כזה שבא, מסתכל על זה.
כן, והוא מעתיק אותו בהרבה עותקים. אתה מייצר הרבה דפים כאלה, ויש לך הרבה ריבוזומים, ואז אתה מייצר הרבה מהחלבון, כי אתה רוצה בבת אחת, יש לך בכל תא עותק אחד רק של הגנום.
כן.
כן? ויש לך שני עותקים בעצם, אחד שקיבלת מאמא ואחד מאבא, אבל כאילו, אז בוא נגיד שניים רק, אבל אתה מייצר בסוף אלפים, לפעמים מיליונים מולקולות של חלבון, אז אתה רוצה לעשות איזשהו תהליך אקספוננציאלי כזה, אז אתה מייצר מכל גן הרבה עותקים של הדף הקטן הזה, של ה-RNA, ואז מכל אחד מהם הרבה עותקים של חלבון, אז אתה מגיע כאילו מהר מאוד לכמויות עצומות של חלבונים. שזה הפועלים האמיתיים שעושים את העבודה, האינסולין, ההמוגלובין, הסרוטונין, כל הדברים האלה.
בום.
פתרנו את החיים.
לא, תקשיב, זה מטריף. זה מטריף. זה מטריף. כמה אנחנו... שוב, זו שאלה הכי מורכבת בעולם שאי אפשר לענות עליה בפשטות. מהערכה שלך, ככה בשלוף, כמה אנחנו אופי וכמה אנחנו סביבה באחוזים? כמה אנחנו, כאילו, האופי שלנו DNA? שאלה גם מה זה אופי, גם זה צריך להגדיר.
אז זה... אופי זה משהו שאני די בוודאות יכול להגיד שהוא כמעט רק סביבה.
באמת?
כן. למעט שוב
התנהגויות... אבל רואים בילדים איזה משהו כזה...
נכון, אבל אתה מסתכל על תאומים זהים, ואתה רואה הבדלים סופר מובהקים באופי.
כן, כל המחקרי
התאומים. ומכיוון שהתאומים הם זהים גנטית, בוא נגיד, כשאני רואה דמיון בין התנהגויות של תאומים זהים, זה עדיין אני לא יכול לשייך את זה, כי הם גם גדלו ביחד הרבה פעמים וזה.
אתה צריך את כל המחקרים של הילדים שלא ידעו שהם עפו...
כן, אבל כשאתה רואה הבדלים גדולים בין תאומים זהים באופי, ויש המון הבדלים, אתה יכול להעריך די בוודאות שזה משהו שהוא לא... שהבסיס הגנטי שלו, אם קיים, הוא מאוד חלש. ושוב, בהתנהגויות הקצה, אתה יודע, נגיד רמת הטסטוסטרון שתהיה להם וזה, היא יכולה להיות מאוד מושפעת גנטית, אבל היא גם נורא מושפעת מהסביבה. אתה עכשיו עושה איזה קרב בתחרות, אתה מנצח, הטסטוסטרון שלך בשמיים, אתה מפסיד, הטסטוסטרון שלך יורד, זה דברים שהם סופר משתנים סביבתית. אבל בטוח שלכל אחד יש איזשהו בסיס גנטי. יש עכשיו את האצנית הזאת שרצו לפסול אותה מלהשתתף, כי יש לה טסטוסטרון גבוה. מה, זה טבעי, הנה, זה גנטי. כאילו, זה באמת, יש לה בסיס גנטי שיש לה יותר טסטוסטרון מלנשים אחרות. אז יש לנו, הבסיס של כל מיני הורמונים וזה, יש לו בסיס גנטי חזק, אבל בסופו של דבר ההתנהגויות שלנו, האופי שלנו, הוא מאוד מאוד מושפע סביבתי.
מה כן יודעים לבוא ולשייך? נגיד, דיברת קצת מקודם על ה-YY וזה, אבל איזה עוד דברים יודעים לשייך כן למשהו שהוא גנטי? כי בסוף כן עושים איזה שהם, אתה יודע, מחקרים כאלה או אחרים שבודקים קבוצות ומנסים לבודד גנים מסוימים למול התנהגויות מסוימות, תכונות מסוימות.
לא מצליחים לבודד גנים, או זה, אפילו אתה מסתכל נגיד על ה-IQ. מחקרים עצומים על מאות אלפי אנשים שהיה את תוצאות מבחני ה-IQ שלהם והיה את הגנומים שלהם, ומוצאים מעט מעט מאוד...
קורלציה?
קורלציה, כן. מוצאים הרבה אזורים בגנום של כאילו יש להם איזושהי השפעה, אבל כל אחד מהם, אם יש לך G ולא T שם, יעלה לך את ה-IQ שלך ב-0.0005. דברים זניחים לחלוטין שביחד מצטברים להסביר כן, איזה 5% לא מההבדלים
ב-IQ. אני חושב ש-IQ הוא קצת מחקר בעייתי, הוא קצת... הוא מנגנון בעצמו בעייתי, כי יש שם הרבה דברים שיש בהם, גם סביבתיות מסוימת. המחקר הוא, לא המחקר,
המבחן עצמו,
המבחן ודאי. עצמו הוא דבילי קצת, הוא לא באמת מודד, בוא נגיד יכולת אנליטית, אם אני מנסה לנתח איך הייתי איזה, לגבי מבחנים של לוגיקה ויכולת אנליטית.
אבל הם כוללים, המבחן ה-IQ כולל הרבה
כולל מאוד. כולל חלק, אבל כן. כולל דברים כאילו שיש בהם
נכון,
כן.
נכון, אבל אז היית מצפה לראות שהיינו לפחות
מצליחים. אתה באמת כאילו, ממה שאתה זה, אתה מרגיש שהיכולת לוגית אנליטית של בן אדם זה משהו שהוא יותר סביבתי מאשר מולד?
כן, אני באמת. רק אגיד בזהירות.
זה מרגיש לי, זה מרגיש לי לא בזהירות. אינטואיטיבי בשום צורה.
אוקיי, אז אני אגיד את זה, שאני אומר את זה בזהירות, כי גם בתחום שלי, בין גנטיקאים, יש מחלוקת על העניין הזה. יש גנטיקאים שחושבים שאופי ו-IQ הם דברים שהם יותר גנטיים, ויש כאלה שחושבים שהם פחות. אני במחנה שחושב שזה פחות.
על בסיס מה הם מבססים את התזה?
הם מבססים את התזה על בסיס מחקרי תאומים שהופרדו. שזה האינדיקציה הכי חזקה שיכולה להיות לך, כי אתה כאילו מגדל שני אנשים שהם...
זה עם גנטית,
אבל, הם גנטית אבל גדלים בסביבות שונות, ואז אם אתה רואה קורלציה בכל זאת בין הציוני ה-IQ שלהם, אז אתה יכול להגיד שזה, ויש ראיות כאלה. אני חושב פשוט שהמחקרים האלה, יש בהם המון בעיות אחרות, שמעיבות מאוד על התוצאות האלה, ולעומת זאת יש מחקרים הרבה יותר טובים שמראים את ההשפעה הסביבתית על העניין הזה. אז שוב, זה נושא שהוא במחקר, זה נושא שהוא במחלוקת.
זה נושא נורא פוליטי ונורא מאתגר כאילו.
כן, אבל אתה רואה קורלציה מטורפת בין מדינות נגיד שונות ותרבויות שונות,
שהגיינים דומים, לבין, שם קוד אוסטריה וגרמניה כאלה לבין זה?
לא, לבין הצלחה נגיד מבחני IQ. נגיד, תסתכל על... הדוגמה שאני אוהב תמיד לתת זה שאתה מסתכל על... תמיד יש את הנושא המאוד טעון פוליטית הזאת של שחורים, האם ומול לבנים, האם שחורים יש איזושהי נטייה גנטית ל-IQ יותר נמוך? כי כשאתה עושה מבחני IQ באפריקה נגיד, בסאב-סהרן, אתה רואה ציוני IQ יחסית נמוכים. אז אתה אומר, רגע, מה?
כן, עכשיו, אבל עצם, אבל עצם ההושבה של אפריקאי כרגע, שלא למד, שלא רגיל בכלל לקונסטלציה של לשבת ולעשות מבחן, ולגרום לו לעשות מבחן IQ, זה כבר קלוקל, כאילו.
רגע, קודם כל, נוציא רגע מהמשוואה את זה שהמבחני IQ בכלל נכתבו על ידי לבנים מותאמים לתרבות אירופאית, אבל הרבה יותר עמוק מזה, זה דווקא ראיה גנטית מאוד חזקה לזה שאין גנטיקה שמעורבת במבחני IQ. למה? כי המקום הכי מגוון מבחינה גנטית זה הסאב-סהרה. זאת אומרת, שאנשים אומרים שחורים, הם בעצם מתכוונים לקבוצה שהיא סופר סופר מגוונת גנטית. זה ההבדל בין...
אין דבר כזה גזע באמת, נכון?
אין דבר כזה גזע. תיקח את ה... איך קוראים לה? את הפיגמים, אוקיי? שהם חיים באפריקה, והם האנשים הכי נמוכים בכדור הארץ. כמה מאות מיילים מהם, יש את שבט הדינקה בדרום סודן, שהם האנשים הכי גבוהים בכדור הארץ. אתה רואה מגוון תכונות פיזיות עצום באפריקה, שהוא נובע מהמגוון הגנטי העצום הכי גדול שיש בעולם באפריקה.
ממה זה נובע? פשוט כי הם הכי הרבה זמן?
כי הם הכי הרבה, כי התפתחנו באפריקה.
כי התפתחנו באפריקה, זה הכי הרבה זמן.
יש לך הכי הרבה זמן לפתח מגוון גנטי. וכשאתה נגיד לוקח קבוצה קטנה ומאגר אותה, היא מאגרת לאיזה אי חדש ומתחילה.
גם בשפות הם הכי מגוונים, נכון?
נכון, נכון. אז יש מקומות אחרים גיוון יותר גדול בשפות, אבל יש באפריקה המון שפות, יש לך גם הרבה אלמנטים תרבותיים של זה, אבל בגנטיקה חד משמעית זה המקום הכי מגוון. עכשיו, לא יכול להיות שאתה לוקח קבוצה שהיא כל כך מגוונת מבחינה גנטית, ואתה אומר, הציוני IQ שם נמוכים, וזה עדות לזה שגנטית להיות עם יותר מלנין באור הופך אותך לפחות אינטליגנט. זה בדיוק ההפך. זה אומר שקבוצה כל כך מגוונת גנטית...
המלנין הוא מה שאתה רואה מבחוץ, אבל יש לך מלא גנים שונים, זה לא רק המלנין.
לא, אבל בסוף הצבע האור הוא נקבע על ידי הכמות המלנין.
הצבע האור הוא פשוט הקטגוריה שאתה מכניס את זה לזה, אבל יש המון המון גנים אחרים שונים, לא?
אבל איך
עושים
קטגוריה של שחורים ולבנים? רק לפי הצבע האור.
כן, אבל גם הפיזיולוגיה שונה, כמות
האור שריר שונה. בתוך אפריקה, היא הרבה יותר שונה מאשר ההבדלים ביני ובינך. בין פיגמי לבין שבט הדינקה, כן. מפרידים איזה 40-50 סנטימטר, מבנה פנים שונה לגמרי, מבנה מרקם שיער שונה, הכל עכשיו כן. שונה. עכשיו, לקחת הקבוצה הזאת...
מישהו מאתיופיה ומישהו מקונגו נראים אחרת לגמרי.
לגמרי. וזה... עכשיו, אם הקבוצה הזאת, אתה רואה שם ציוני IQ בממוצע נמוכים יותר, זו הוכחה חד משמעית שזה לא גנטי. שזה התרבות שיש לך בסאב-סהרה של החוסר נגישות להשכלה של הזה.
אלא אם כן אתה מלביש על המלנין. על זה שכאילו אתה, אם אתה לבן, אז זה קורה לטבעי IQ. אבל זה לא קשור.
אבל אין שום היגיון בזה שהצוואן שיש לנו בתיאור, הוא איכשהו פועל ליצירת יותר אינטליגנציה, מה גם שיש לך קבוצות של לבנים שהם סופר לא אינטליגנטים. אז זה... יש ראיות, זה מביא אותי להגיד שיש ראיות גנטיות מאוד חזקות לזה ש-IQ הוא לא גנטי, ואופי הוא לא גנטי, גם דרך מחקרי תאומים וגם דרך הסתכלות פשוט על הגיוון הגנטי שיש בין קבוצות. ואז אתה רואה כאילו גיוון, קבוצה שהיא מאוד מאוד מגוונת גנטית, אבל יש להם אופי דומה או IQ דומה, ואז אתה אומר, אוקיי, אז זה לא יכול להיות גנטי, כי under the hood יש לך גנטיקה שונה לגמרי לאנשים שונים בקבוצה שם, אז זה לא יכול להיות שזה נבע מהגנטיקה שלהם.
מעניין. ושמעתי איזו אמירה, שוב, לא יודע, שיהודים אשכנזים יש להם בממוצע 15 נקודות IQ יותר, כאילו, יותר מאשר לממוצע הכללי. 115 במקום 100.
אז זה אולי היה נכון בגולה, מה שנקרא, אבל אם זה היה נכון, אז יש בערך חצי מהאוכלוסייה בישראל הם אשכנזים.
ואז זה חלק מההסבר של אפרטו דיסטריביושן בהקשר למה שאמרנו מקודם, על שהרבה זוכר...
זה הדוגמה שג'ורדן פיטרסון אוהב לתת, שכשאתה מסתכל על הקצוות, אז הבדל של ממוצע של 10 נקודות, בקצוות זה 50.
זה פרס נובל.
אבל אם זה היה נכון, אני לא אומר שהעובדה הזאת לא נכונה.
אני לא יודע, אני אגב, יכול להיות, שוב, בגלל שהאיקיו יכול להיות, שעצם זה שיהודים אשכנזים חיו בקבוצות מצומצמות, ובידלו את עצמם, ואז הם למדו
השאלה אם זה תרבותי או בגלל הגנים. עכשיו, מה ראייה הכי חזקה לזה שזה תרבותי ולא גנטי?
כי שוב, יהודים ידעו לקרוא תמיד, וזה
יש שם הרבה דברים. כן, אבל יש לנו ניסוי, יש לנו ניסוי. מדינת ישראל יש בערך כמה, 9 מיליון אנשים, חצי מהם הם יהודים אשכנזים. הממוצע האיקיו בארץ, אם זה היה נכון, היה אמור להיות הרבה יותר גבוה מהממוצע העולמי, והוא לא.
הוא לא?
לא. הממוצע האיקיו הכי גבוה בעולם. אנחנו לא כאלה חכמים? לא, הממוצע האיקיו הכי גבוה בעולם היום. הוא במדינות מזרח אסיה. בהונג קונג, בטיוואן, בסין, וזה שם יש לך את האיקיו הכי גבוה באיפר.
וזה תרבותי נראה.
ואם היית בודק את האיקיו שלהם לפני 40 שנה, 50 שנה, כשהמפלגה הקומוניסטית רק סיימה, לא עושים, בסין עדיין קיימים, אבל כאילו שהתפיסה הייתה קומוניסטית, ומדינות שם היו, לא רק בסין, גם בטיוואן, בהונג קונג, וזה מקומות שהיו עם פיגור תרבותי, אז היית עושה מבחן האיקיו, הייתם מקבלים ציונים מאוד נמוכים. לא יכול להיות שבמאה השנה האחרונות, פתאום האיקיו קפץ במזרח אסיה, רק על בסיס גנטי. לא הגיוני הרי,
אז שילוב, השאלה אם הבייסליין הוא שונה.
הבייסליין של מה?
הבייסליין של IQ, כאילו, נטרל סביבה רגע, האם הוא שונה? כי זה ברור שסביבה משפיעה. כי יכול להיות עכשיו שהממוצע האסיאתי הוא 90, בסדר? והממוצע היהודי-אשכנזי הוא 105. והתרבותי דוחף את האסיאתי עכשיו ב-50 נקודות למעלה,
ב-30 נקודות למעלה. אבל התרבותי, גם אם יש לך איזשהו הבדל, הוא הבדל קטנטן, כי העובדה, אנחנו בודקים, מנסים, מחפשים בגנום ולא מוצאים סימנים לזה, אבל גם אם כן יש לך איזשהו הבדל קטנטן של נקודה 2, השונות הסביבתית, השונות ב-IQ שמושפעת מהסביבה, היא כל כך גדולה. אתה יכול לייצר שונות כל כך גדולה.
איך זה הגיוני? אבל עכשיו אני שואל אותך שאלה לוגית.
אני שואל אותך שאלה לוגית.
אתה מסכים איתי ש... לא, בעצם לא יודע, זו גם שאלה שצריך לשאול אותה. האם IQ של בן אדם, IQ גבוה יותר, עוזר לך לשרוד יותר? כאילו כן, אבל לא בטוח גם.
כן, אבל בחברה המודרנית למשל, הוא בקורלציה לפחות התרבות. אנשים...
אבל זה לא, אבל זה לא מספיק זמן. אז... זה לא מספיק זמן כדי להשפיע על הביולוגיה שלנו.
בחברה המודרנית, מה שמשפיע הכי הרבה על, על, על ההתרבות שלך, זה האמונות הדתיות שלך והפוליטיות שלך היום. אז
מעניין.
זה הרבה, זה שונות שהיא דרמטית יותר גדולה, ממוצע ילדים במשפחות חרדיות הוא 7.
אחד לשבע, כן.
אוקיי?
ומדינות מפותחות בזה אחד במקרה הטוב, וגם פחות.
אז אתה יודע, ברור לגמרי שהאמונות הדתיות פוליטיות הם אלה, או בעיקר דתיות, הם אלה שישפיעו הרבה יותר על ההתרבות.
אבל זה לא נראה הגיוני שהתפתחו כל כך הרבה קבוצות וכל כך הרבה שונות בהרבה מקומות, שיש השפעה מסוימת על IQ, לא יודע אם IQ זה המילה נכונה, על היכולת האנליטית שתהיה שונה בין מקומות. כמו שיש הבדלים בגובה, אמרת, הנה, 40 סנטים לכאן ולכאן. זה לא נראה הגיוני שהיכולת האנליטית הבסיסית של בן האדם תושפע ממשהו גנטי, לפחות באחוז מסוים.
כן, זה נראה הגיוני, וזה קרה כשהתפצלנו מהקופים. אנחנו קופי אדם, הרבה יותר חכמים מקופי אדם אחרים, ויש לזה בסיס גנטי חד משמעי.
אז ההמשך העברת גנים והשונויות שהמשיכו להתבצר?
כרגע, אבל אנחנו יצורים, זאת אומרת, כל בני אדם שחיים היום בכדור הארץ, הם צאצאים של אבות, של אב קדום משותף, שחי בערך לפני 300 אלף שנה. זאת אומרת, כל ההומו סאפיינס שחיים היום בעולם, אנחנו קרובי משפחה דרך אבות קדומים משותפים מלפני 300 אלף שנה. ב-300 אלף שנה האלה, לא הצטברו עדיין, ככל שאנחנו יכולים לראות, איזה שהם שינויים גנטיים שגרמו לחלק מהאנשים להיות יותר חכמים וחלק פחות. אם זה היה קורה, היינו רואים קבוצה מובחנת של אנשים שלאורך עשרות אלפי שנים הם יותר אינטליגנטיים מאשר קבוצות אחרות, וזה לא מה שקורה. אתה רואה את המרכזי אינטליגנציה הגדולים זזים מאוד מהר מיוון העתיקה לרומא, ומשם למזרח התיכון, למדינות הערביות, ומשם לחזרה לאירופה, ומשם לאמריקה, אז אנחנו לא רואים את התופעה הזאת, ו-300 אלף שנה זה כנראה לא מספיק זמן לפתח הבדלים כאלה משמעותיים, במיוחד כשהסביבה יש לה כל כך השפעה דרמטית על ההתפתחות המוחית שלך, והגירויים שאתה מקבל, ומתי התחלת לקרוא, ואיזה שפות למדת, וכמה לימדו אותך, ומה הייתה האוריינטציה שמה שלימדו אותך, מתמטית, לא מתמטית, לוגית, לא, אז יש לזה כל כך השפעה חזקה, שבינתיים היא מטביעה כל הבדל גנטי שאולי היה או לא היה יכול לגרום לאיזשהו הבדל ב-IQ. האם יכול להיות שבעוד מיליון שנה אתה פתאום תראה איזושהי התבלטות של איזושהי קבוצה מובחנת שיש לה רקע, על בסיס רקע גנטי, אינטליגנציה יותר גבוהה? בהחלט יכול להיות. כרגע זה עד כה, כמו שאנחנו רואים את זה, זה נראה שלא. זה קרה לפני בערך 7 מיליון שנה כשהתפצלנו, כבר לפני 2 מיליון שנה, נגיד, ההומו ארקטוס שאנחנו צאצאים שלו,
הוא כבר היה עם מוח גדול, הוא כבר עשה כלים, הוא כבר שלט באש, זה לא שימפנזה, כן. אוקיי? אז ברור לגמרי שיש לזה בסיס ביולוגי, ואתה תינוק, אתה מגדל אותו עם קצת גורים סביבתיים נורמליים, והוא גדל להיות הרבה יותר חכם מהשימפנזה הכי חכם בעולם, אוקיי? גם כשהוא ילד בן 3. אז ברור שלזה יש רקע ביולוגי, אבל בתוך קבוצת ההומו סאפיינס, ב-300,000 שנה האחרונות, וואלה, אנחנו לא רואים הבדלים כאלה.
מעניין.
תשמע, לי יש אינטרס שיהיו, אני גנטיקאי, אני מת לחקור ולגלות איזה, תשמע, אם אני מגלה איזה וריאנט גנטי שגורם לי, כן, בדיוק.
פרס נובל וסקילה באבנים, בצד השני.
אבל אני יודע שלא כדאי לי בכלל להתחיל לחפש יותר מדי בכיוון הזה, כי כל הראיות עד עכשיו מצביעות לזה שאין שם כלום.
עד איזה גיל מתבוסס סופי?
שוב, שאלה לפסיכולוגים, סוציולוגים, לא יודע, אגיד לך, אתה שינית את האופי שלך מהלך חיים?
זאת שאלה נפלאה שיצא לי הרבה לחשוב עליה, ואני אני, אני, אני ספציפית כן. אבל הייתה לי שיחה על זה משמעותית גם כאן בפודקאסט, וכאילו... כאילו כן, כן, אני מרגיש שכן. אני חושב שהאופי הבסיסי שלי לא, לא. אפשר היה לראות כל מיני פרסונל טרייטס כאלה שהיו אצלי לאורך הרבה מאוד, לאורך כל השנים, אבל... משהו במיינדסט, בחשיפה שלי לדברים בגיל יותר מבוגר, וסביבה שהשתנתה אצלי בצורה נורא נורא דרמטית, של ניתוק מתוך סביבה ספציפית שהייתי בה ובנייה של משהו חדש, יצר אצלי שינויים משמעותיים. אני חושב שהבסיס לא, אבל הלאן לקחת את זה, כן, כאילו, לגמרי, לגמרי. הבגדים מעל אולי, אתה יודע, לא הגוף עצמו, כזה. השתנה לי.
אני חושב שאנחנו, אתה יודע, שוב, זה ניחושים, אני לא מבסס את זה על איזשהו מחקר שעשיתי או אבל אנחנו מתחילים כאילו, אתה יודע, עם יכולת לזוז יחסית הרבה בהתאם לכפות שאנחנו מקבלים פה, כמו שהדוגמה שנתתי לך קודם, שאנשים שמגיעים לכלא, הדבר שהכי בקורלציה זה כמה הם סבלו מהסביבה בילדות, אבל ככל שאנחנו מתבגרים, היכולת להשתנות הולכת וקטנה, אתה יודע, עד שאנחנו מגיעים ונהיים זקנים נרגנים כאילו עם אופי שאי אפשר להזיז אותו מילימטר ימין השמאלה.
שצועקים על ילדים רחוב.
כן, ומה שאתה מתאר זה שהיה לך שינוי סביבתי מאוד חזק, שגרר אחריו שינוי איזה, אז שוב, הסביבה מאוד השפיעה פה על האופי. אני חושב אבל שכאילו אם ניקח אצלך דוגמאות לדברים שהם יותר פרימורדיאליים כאלה, לא יודע, נגיד עד כמה אתה מפחד אם אני פתאום דופק על השולחן, או פתאום אתה רואה איזה נחש או משהו כזה, אז רמת הבהלה שלך, רמת ההורמון הסטרס שמשתחררים אצלך,
זאת גם שאלה.
יהיה לו בסיס שהוא לא מאוד ישתנה במהלך החיים שלך.
שאלה.
אתה תוכל לאמן את עצמך, פחות לפחד מזה.
אני יודע להגיד על עצמי, נגיד, שאחד מהדברים שנורא סיפחתי עצמי בכמה שנים האחרונות, זה פילוסופיה שנקראת סטואיזם, כאילו ברמה סופר עמוקה. תורת האדישות כזה, מרקוס אורליוס וסנקה ועוד כל מיני חבר'ה אחרים. והשתנה לי הטמפרמנט והתגובתיות שלי לדברים, והחשש והרבה דברים נוספים. אני חושב שאני נורא פלסטי.
אוקיי.
אני חושב שאני נורא פלסטי, שאני השתנו אצלי הרבה, אבל יכול להיות, מעניין. תשמע, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני ממש רוצה שתבוא עוד פעם. יש מלא, מלא, מלא מה לדבר, ואני כאילו מרגיש כאילו דיברתי נורא מהר, ונותן לי איך להיכנס הרבה דברים, רציתי לגעת בעוד משהו, עוד משהו, עוד משהו, עוד להספיק, ונהניתי מאוד.
גם אני?
נהניתי מאוד. סופר מעניין, סופר סופר מעניין, לא הגענו לרבע מהדברים שרציתי להגיע אליהם, בין אם זה הנדסה גנטית ועוד, מה עם לוסי שהתחלנו איתה, עזבנו אותה מאחור.
נצטרך לחזור.
ועוד הרבה דברים נוספים. דוקטור דני זאבי, אני מודה לך מאוד 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 מאוד. אתה מרצה מדי פעם, גם בהרצאות פתוחות לקהל?
כן, יש הרצאות פתוחות לקהל, אפשר להזמין אותי גם בהרצאות בארגונים, יש מדע על הבר, יש הרצאות בארגונים, כן. אפשר להיכנס לאתר שלי.
איך האתר? עוד נוסיף את האתר.
genetish.co.il, אפשר לקרוא שם, כן, על ההרצאות השונות, וכן, כיף.
יאללה, מגניב. תודה רבה לך.
יש גם את דף הפייסבוק בעברית, דוקטור דני זאבי, גם שם אפשר לקרוא כל מיני סיפורים נוספים על גנטיקה, על היסטוריה וגנטיקה, גנטיקה ופשע, הנדסה גנטית, אז פשוט לכתוב דוקטור דני זאבי
בעברית. ספר, יהיה מתישהו? תוציא איזה ספר?
כן, בעיצומו של כתיבה עכשיו.
כן? יאללה. אני כבר קניתי, תעדכן כשיוצא. יאללה ביי.